שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. בפרק הזה היה לאברי מבילי את התענוג ואת הכבוד לשבת לשיחה מרתקת עם צביקה נטר, מייסד שותף והמנכ"ל של אינוביד. אינוביד זה בעצם חברת הייטק שהתחילה כסטארט-אפ לפני בערך 15 שנה, צמחה, הונפקה בשנה שעברה לפי שווי של יותר ממיליארד דולר, חברה שמעסיקה יותר מ-500 עובדים, ועושה חדשנות מדהימה בתחום הוידאו. זה היה פרק מאוד מיוחד, האמת שהשיחה ככה גלשה וגלשה והתגלגלה. צביקה סיפר לנו הרבה מאוד סיפורים, ממש מתחילת הדרך שלו, מהגלגולים הראשונים שלו כיזם, עוד לפני אינוביד, מהגראז' גיקס של יוסי ורדי, שבעצם היה בבית של סבא של צביקה, כמו שתשמעו בהמשך השיחה, ועוד הרבה הרבה סיפורים מרתקים ומעניינים ממש על ימי הבראשית של הייטק הישראלי, שהלכו שלובי זרוע עם המסלול האישי של צביקה. אז הפרק הזה קצת יותר ארוך מהרגיל, אבל הייתה שיחה כל כך מעניינת עם סיפורים כל כך יפים שפשוט היה קשה לנו לעצור. אז אני מקווה שתסלחו לנו על זה שזו שיחה קצת יותר ארוכה מהרגיל, אבל אני חושב שזה שווה כל רגע. הסיפורים מעניינים, התובנות מעניינות, ואני מקווה שגם אתם תיהנו להאזין לפרק הזה כמו שאנחנו נהננו להקליט אותו.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו שמחים לפתוח עוד פרק של הפודקאסט, אני פה מוישי מקמאטק, יחד איתי אברימי, והיום יש לנו את הכבוד ואת הזכות לשבת לשיחה עם צביקה נטר, שהוא יזם סדרתי, תכף נשמע את כל הסיפורים, יזם סדרתי, מגיל 12?
התחלתי לעבוד בגיל 12, חברה ראשונה ב-93.
אז רגע, אז מגיל 12, אפילו, ומאוחר יותר היזם והמנכ"ל של אינוביד.
כן.
אנחנו יושבים פה במשרדים היפים של אינוביד, חברה שצמחה וגדלה ונהייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, נגיע לזה בהמשך. אז צביקה, תודה שאתה מקדיש לנו את הזמן.
תודה לכם, כבוד גדול, מצווה.
מצווה גדולה, כבוד גדול לכולנו. זהו, אז אולי נתחיל קצת מההתחלה. אמרת לנו קודם שזה התחיל בגיל 12, אז אולי נחזור לגיל 12.
לא, אז זהו, שאתה אומר זה, אני, כאילו דיברנו על, על מה אנחנו רוצים לדבר, אז אם זה על יזמות, אז איך הגעתי לפה בעצם, שיש חברה גדולה, מונפקת בבורסה, אבל זה באמת מסע מאוד ארוך. אצלי אישית, זה, כל החיים שלי זה היה יזמות. זאת אומרת, אני התחלתי בגיל 12, אפילו לפני זה, אבא שלי עצמאי, סבא שלי עצמאי.
איפה גרתם?
גרנו פתח תקווה. קטרוני 6 קומה ראשונה על תחנת אוטובוס 71. ישנתי מרחק נגיעה מהגג של האוטובוס. כן. אולי בגלל זה אני לא שומע טוב. אבל זה במקום כזה, כאילו מעולם כזה של, אתה יודע, באנגלית אומרים כאילו, you eat what you kill, כאילו אתה קם בבוקר, יוצא לעבודה, יש כסף, יש אוכל. אז זה בערך העולם שגדלתי בו, כאילו הקשר בין עשייה לפרנסה, או הצלחה או כישלון, איך, אתה יודע, לאוכל על השולחן נשמע קיצונית, אבל זה פחות או יותר הסיטואציה.
אתה אומר, כאילו, יש אנשים, נגיד מישהו שהוא סתם, נגיד, פקיד באיזושהי חברת ענק,
שכירים, כאילו.
הקשר הישיר בינו לבין התלוש משכורת, זה מאוד מאוד...
אבא שלך עצמאי, במה? מה יש לו?
אבא שלי היה, עדיין, אבל עכשיו הוא כבר בפנסיה, חשמלאי לתעשייה, אתה יודע, היינו בתור ילד, אז שאני אומר, התחלתי לעבוד בגיל מאוד צעיר, אבל חשמל לתעשייה זה מפעלים, זה א', זה חלום, כן, עכשיו שאני כאילו מתעסק במייקרס וזה, אז הייתי הולך בתור גיל צעיר למפעל שעושה סקיות פלסטיק, מפעל שעושה רצפות, מפעל כאילו מרצפות, היה לי מנקודות, מפעל שעושה מנעולים 333, אם אתה זוכר בארץ, אז כאילו זה היה בפלט בחולון, אתה רואה, מכניסים ברזלים, יוצא מנעול בסוף, זה דבר מרתק בתור ילד, ותסעו עם חשמל, עולה עוד על סולם, לקדוח, לשים, לוחות בקרה, וסבא שלי היה פנומנן, הוא היה גם, כאילו, גם בנה כינורות, צייר, ממציא כל מיני מכונות, בנה מכונה שחותכת מתקות, כל מיני דברים כאלה. הוא הגיע לארץ בשנות ה-20, ה-30, זאת אומרת, אז היסטוריה כזה גם של עשייה, וגם של כאילו הצד הכלכלי של זה, זאת אומרת, זה גם עשייה, עבודת כפיים, וגם הקטע של, אוקיי, עשיתי משהו, אני מקבל כסף. עשיתי משהו, אני מקבל כסף. יש לי כסף, אני אקנה כלים חדשים. אני מדבר איתך.
מהיד לפה, מה שנקרא.
כן. אז אני נותן לך תחושה מאוד, כאילו,
אתה מאוד קרוב, כאילו קרוב לתוצאה, כאילו הפעולה והתוצאה מאוד קרובות אחת לשנייה.
זה אחד הדברים שאני מתגעגע להם, אינו ויד עכשיו 500 פלוס אנשים, גלובלית, אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם עדיין בעבודה, שזה לא קורה המון, אבל זה מקומות שאתה עושה משהו, ובסוף היום אתה הולך הביתה, ואתה אומר, עשיתי משהו. כאילו משהו, אתה סגרת איזו עסקה עם לקוח או משהו, כי חושך רבה גדולה, אתה מתעסק עם תהליכים ארוכים ומורכבים.
עם אסטרטגיה.
שאתה מסתסק, בדיוק, אבל שאתה מתעסק, שזה אחלה, כאילו, אבל שאתה בא, פותר איזה משהו במוצר, יש איזה ברוך עם לקוח, אתה בא, נכנס, יוצא, אתה, כאילו העניין זה, המיידיות, יש בזה קסם.
אתה יודע שגם ביהדות יש לזה כזה מעלה, אחד שהפרנסה שלו, הוא צריך כל הזמן להתפלל עליה, לא מחמת עוני, אלא
כן.
שכל בוקר הוא צריך להסתכל, להגיד, שהלקוחות יקנו. זה כאילו, הוא צריך להתפלל, אז הנחה שהכללה שלו הייתה שיש לו אפר והאוכל שלו, ובכל מקום הוא מסודר. אז כן, זה כללה, זה לא ברכה. כן,
נכון.
אז אם אתה קם בבוקר ומסתכל מה קורה בבורסה, היה לקוחות, לא לקוחות, זה ברכה, זה לא כללה.
נכון. אני חושב שזו סוגיה אחרת לגמרי, לפודקאסט אחר לגמרי, יש לי ילדים כבר, ילד גדול שלי בן 20, יש לי בת 17, בת 11. נכון? אני חושב שכאילו שאתה גדל בנוחות גבוהה יותר, אני חושב שזה בטח פחות הקהל שמאזין לפודקאסט הזה, אבל כשאתה גדל בנוחות כלכלית, כאילו שאתה יותר רחוק מהעשייה, ומבין איך נהיה, מה זה כסף, ומה זה לקוח, ומה זה ברוך, ומה זה יש כסף בבנק, אין כסף בבנק.
אתה נהיה מנוכר בחיים, למהות החיים.
פחות מרגיש, אתה פחות מרגיש את הסטרגל הזה, שכל מי שאתה יודע, פה נכנס להייטק, ליזמות, זה מאבק מתמיד, זה לא משנה, אתה מצליח, אתה לא מצליח. גם שאם בחוץ הכל נראה זוהר וצלופן כזה, בפנים תמיד יש אתגרים מאוד מאוד גדולים, והרבה חוסר שינה. אבל נחזור שנייה לעניין הזה, אז כן, אז אני חושב שמה, התחלתי בגיל צעיר, 12, הייתי תקליטן, סוחב רמקול איזה פעם, היה פטיפונים של אנקו כבדים, עם מיקסר, עם תקליטים, זה היה לעלות ולרדת ארבע קומות לבטפינצמות וכל מיני כאלה. הייתי עושה, ממש עד התיכון עבדתי בזה, עשיתי גם בסוף חתונות ובר מצוות וכאלה. וגם הייתי, סוחר זה מילה גדולה, התעסקתי מאוד, נורא מעניין, אבל אולי זה גם רלוונטי, לא היה אינטרנט, אז התעסקתי, הייתי אובר גיק של מערכות סטריאו, ציוד מוזיקה, ראיתם שהתלהבתי מהמיקסר שלכם,
כן.
ולא היה אינטרנט, לא היית יודע, אז כאילו אני...
טכנולוגיה הייתה ווקמנים ולא יודע.
כן, לא, ולא...
לא, גם לא יכלת לשאול,
ידע,
נגיד לברר.
ידע, הקטע, כשאין לך גישה לידע, ואתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה שווה, מה לא שווה, כמו סוחרי עתיקות, אתה יכול להסתכל על משהו, להגיד בוא, זה שווה המון, אבל בינם לא... אז השקעתי המון בללמוד על המון דברים, בתחום הטכנולוגיה, וגם במחשבים, גם בסטריאו, בכל הדברים האלה,
וכייתי
קונה במחר, אנחנו מדברים על ה-80s, אני נולדתי 72, אז אנחנו מדברים על...
80s, תגיד לנו בעברית,
83, 84.
10 שנה לפני שנולדתי.
כן, אז זו התקופה שהתחלתי גם להרוויח כסף, כאילו, גיל מאוד צעיר, ולקנות לעצמי דברים, לדאוג לעצמי, לעשות כאילו מה שאני צריך, ו...
והיית מתעסק הרבה עם, מה, עם אלקטרוניקה, מפרק, כן, בונה.
זה מאוד, זה מאוד early days, אבל כאילו הימים מוקדמים, אבל כן, זה לגו, אם אתה לוקח עוד אחורה, זה לגו, גם עם מחשבים, אחד, אתה יודע, היו תחומים של רובוטיקה, וזה היום זה נשמע, אבל בפתח תקווה, בקיטרון, המחשב הראשון זה קרדיט לאבא שלי, הוא קנה לי, ZX81 ספקטרום, זה מחשב עם 1K.
למה הוא קנה לך את זה, כאילו, איך, זה די מוקדם בשנים האלה.
מאוד מוקדם, אנחנו קוראים 81-82.
זה משהו מאוד, כאילו, מאוד. עתידני.
איזה גודל מחשב היה.
אתה יודע מה זה, איפה קנו, איפה מכרו, אני זוכר, הלכנו למדרחוב, אני חושב, או רחוב חובבי ציון, או מדרחוב, או בצפחתי, אני לא זוכר, ומחשבים, לא היו חנויות מחשבים, כי זוכר, זה 82, אחד, משהו כזה. אז המחשב זה היה מין פלק כזה שהיה בחנות שמכרו מכונות כביסה וטלוויזיות, פעם היו חנות לטלוויזיות, מכונות כמו היום, כאילו, מכונות כביסה, טלוויזיות, והיה להם דבר כזה חדש, אתה מחבר לטלוויזיה, ועשו, זה היה בבייסיק, כאילו, 10 פרינט צביקה, גרשיים גרשיים נקודה פסיק, 20 go to 10, run. ואז אתה רואה פתאום מסך טלוויזיה, מופיע השם צביקה צביקה. אתה נדלק, אתה אומר, בוא נעשה קסם, מה זאת אומרת? זה כמו שאנשים
בין עושים יצירות אומנות ב-AI. שורת קוד, כן.
אתה אומר, רגע, השם שלך בטלוויזיה, איך השם הגיע לטלוויזיה? מה זו, איך זה, אני יודע, זה שמע פסיכי עכשיו.
המסך היה המסך של הטלוויזיה.
מסך טלוויזיה, לא היה מוניטורים.
המחשב עצמו היה כאילו המערב, בסדר.
המחשב זה בגודל של הטלפון שלך, של האייפון, זה כזה דבר.
המחשב, זה הגודל של המחשב, זה הכל?
אז ZX81 זה כזה דבר.
הוא קטן יחסית.
פלט כזה, זה התחלה, אחרי זה היה יותר, כן, כן. 1K.
גם לא היה לו שום כוח חישוב.
זיכרון 1K. אז
1K זה אומר,
זה כמו גרסה
1000K במגה, 1000 מגה ג'יגה, 1000 ג'יגה טרה, אז 1K זה...
אתה בדרך כלל מדבר על 10,000 מחשבים כאלה, אם לא איזה 100,000 בטלפון שלך. anyway, אז זה, ואז שאלת מה הייתי עושה, אז כאילו, למשל, היה למכשיר, זה היה לו חיבור למדפסת או משהו, אז אתה מלחים שם דברים, אז הייתי, היה לי לגו, הייתי בוני לוגו ומנועים, אז אתה מדליק מנוע, מחבא מנוע, אתה יכול לעשות שהמנוף יזוז.
היום היית מייקר, היום בדיוק, פעם לא קראו לזה ככה. בדיוק,
היית קונה את זה בקיט מוכן, זה כאילו סיינס פיקשן, אתה בא, לו כותב משהו, ופתאום זז הלגו, כאילו לפי המחשב, זה באמת, אנחנו מדברים על 40 שנה. אז תראה, בקיצור, זה, ואז אתה מחליף עוד מחשב, מחליף עוד מחשב, עובד, מחליף, וכאילו, אבל זה, אני הייתי מה שנקרא גיק, כאילו, גיק. אז זה הכננות, כן?
שבבית, גיק, במחשב. שעוד גיקים לא היו עוד באופנה,
נכון, כשזה... מוזרים, מוזרים, נכון, מוזרים.
אלה שהם מקבלים כאפות, חנון, הכננות. זהו, זה מה שעשיתי כל הילדות, נערות, כאילו, וזה, צבא.
מה עשית בצבא? משהו טכנולוגי?
התעסקתי עם מיינפריים, כן, התעסקתי עם מחשבים גדולים, זה עוד לפני כזה, כל ה-8200 האלה, זה כאילו, היה, היה ממרם, כאילו, התחום שאני הלכתי, תחום של מיינפריימים. זהו, עשיתי את זה 3 שנים.
מה זה מיינפריים למי שלא יודע?
שאלה מצוינת, אני לא נראה לי כמו שצריך לדעת. מיינפריים פעם הם מחשבים מאוד מאוד גדולים, מחשבים של IBM, מחשבים שרואים בסרטים ששמים את הגלגלים עם האלה עם הסרט. אז הצבא בנו מערכות מידע ישנות של חדרים, עם רצפה צפה וכל מיני מקררים כאלה שקראו למחשבים, זה כאילו זה מצחיק, כי הפרוססינג, הכוח עיבוד שלהם היום לדעתי הוא ברמה האייפון, יש בו יותר כוח עיבוד מה שהיה בכל החדר מחשבים שם. טכנולוגיות מיושנות, אבל שעשו עבודה מסוימת בצבא, לכל מיני דברים. אז אני הייתי באיזשהו תחום מסוים, שהתעסק, שהיה שם מחשב כזה, מחשבים כזה גדולים של פעם. שקראו לזה AS400, זה לא משנה, אף אחד לא, אני אפילו לא זוכר את זה. אבל זה לא היה בשבילי צבא, זאת אומרת, עשיתי את זה כי צריך לעשות את זה, ותרמתי את החלק שלי, אבל מאוד מאוד, כאילו זה בארץ, זה קשה, אנשים כמוני, אני היה לי ADD מאוד חזק, והייתי עובד לילות בחזון כזה, אפרופו זה גם מעניין שאתה תמיד יכול למצוא. ADD,
מה, הפרעת קשב ריכוז כזה, כן.
אגרסיבית, כן. אז זה מדהים שאיך אתה לומד להתאים את עצמך, כאילו בתור היזם, או זה עניין של אופי כזה, שאתה מתאים את עצמך, איכשהו מוצא, כן? אתה צריך לעשות צבא, אתה צריך זה. אז בסופו של דבר שמצאתי עצמי עובד רק לילות, אני אפילו לא זוכר איך זה בדיוק נהיה. הייתי משמונה בלילה עד 8 בבוקר. בשמונה בבוקר הייתי הולך הבית, הייתי ישן, ואז היה לי זמן לעשות דברים, אבל רק בלילה. שעזבו אותי בשקט, אני עושה את העבודה שלי, אבל בשנייה, עוד לפני שהשתחררתי, פניתי לאיזה, שכחתי איך קראו לזה, היה לממשלה איזה תוכנית לתמיכה ביזמים.
באותו זמן כבר?
כן, כן, זה ב-93. אז עוד לפני שהשתחררתי, פניתי...
ממש ימי הבראשית, מהקרנות הון סיכון הראשונות בארץ, קמו ממש באותם שנים.
אז כן, כן, זה כאילו לא היה הייטק, לא היה סטארט-אפים, זה לא היה, אתה יודע, היה את, לא יודע, סייטקס, היה כאילו, אתה יודע, ראיינתם איזה מישהו, בני לנדה.
בני לנדה, כן.
בני לנדה.
או יהודית ריכטר, כן, זה, כן.
כאילו היה, זה ההייטק.
זיספלים.
כן, זיספלים. זה כאילו, זה התקופה הזאת שהיה כל מיני כאלה.
רד בינת.
כן, של פעם, היה רד, היה זה, כאילו, לא היה
סטארט. עוד לא הייתה תעשייה של
סטארט-אפים. נס, תקם, כן.
לא, זה כן, אולי תקם, נס בה הרבה אחרי. אבל, אז לא היה ממש סטארט-אפים, ולא היה ממש VCs, גם לא, אבל זה היה, אני, זה התחיל אצלי ב-80s, אני עושה מחשבים בזה, אז אמרתי, רציתי לעשות חברה שנותן שירותים לפיתוח תוכנה לתחום של מולטימדיה, כאילו אז היה שזה 93, היו עושים את ה-CD-ROM, הפקות של CD, היית צריך
לתקליט,
אפילו לא היה פאורפוינט ממש, היית צריך לעמדות מידע, היה פעם עם טאצ'סקרין כזה, אז היה צריך לכתוב קוד לעשות את זה, אמרתי, טוב, זה המיזם שלי, אני אעשה...
שמה, תסביר עוד פעם, אתה...
חברה שנותנת שירות, לא חברת מוצר.
שירות ל...
שהתחלתי, זה היה... שוב, אתה מדבר על 92-93, זה כאילו...
אם אני רוצה, נגיד, להוציא...
הרעיון שלי היה, אם אתה רוצה לעשות CD, כאילו חברה שאתה רוצה להפיק CD,
כן.
שיעשה... כי על CD היה תוכנה, כן, נגיד כן. אנציקלופדיה, זה עוד פעם, לא אין אינטרנט, כן. כן? אז אתה רוצה להעביר ידע, זאת אומרת, יש אנציקלופדיה של איזשהו תחום, אני רוצה לעשות מדריך לשימוש בציוד משרדי.
אז מה אתה עושה?
הדרכה. אתה צריך לכתוב קוד, לוקח, אין, לא היו כלים אוקיי. כמו פאורפוינט וזה, אתה פשוט יושב.
אוקיי, אז זה תוכנה, בלי, CD זה היה הדרך שהייתה אז.
זה תוכנה עם קריאייטיב.
אבל באותה שנים גם לא תקליטו, היה גם, אתה יודע, דיסקים פלופי דיסק.
זה נכון, זה תוכנה של הפלופיז, אוקיי. והתחילו לצרוב CD's על, עם תוכנות, דיסקים, כאילו, כותרי אוקיי. CD-ROM קראו לזה.
כן.
אז אבל הסיפור זה, הלכתי לבנק דיסקונט ב...
אגב, למי שלא יבין, מי שהצעירים מבינינו שלא יודעים מה זה, אז... דיסק, הדיסקט המרובע הקטן,
כן.
והדיסק זה העגול.
נכון.
הפלופי זה המרובע הגדול.
נכון.
ככה היה הייתה הדרך לשמור כן, את כן. הדברים, כן. לא במחשב כן. עצמו כמו שמותקן היום.
יש לי במשרד שלי, כן. לא על הרד דרייב, על פלופי. כן. על, כן.
אנשים שרוצים לשחק במשחק או להשתמש בתוכנה, הם מכניסים את הדיסקט למחשב,
ואז... אתה תכניס את הדיסקט השני, כן.
בדיוק. אז אתה כותב תוכנות בשביל הדבר הזה, כן. של הדברים האלה.
כן.
אוקיי.
אז הלכתי לבנק דיסקונט לבקש...
הלוואה?
5,000 שקל.
כאילו, דרך
פרסולוציה של כמה אני בא מכסף. קבל הלוואה, שבו 5,000 שקל, 15,000 שקל, המענק שחרור על עתיד זה על 1,000-2,000 שקל, לא זוכר. ומיליתי את כל הטפסים והכל, ואמרו תביא תוכנית עסקית, כתבתי איזה משהו
כמה. הפקיד בסניף, נכון? לא איזה גוף השקעות.
אין גופי השקעות. הלכתי, תקשיב, גרתי בקיטרוני, זה היה, לא יודע, באחד העם. הלכתי ארבעה בלוקים.
אתה רוצה כסף, אתה הולך לבנק.
כן, כאילו זה לא, זה נכון, זה לא העולם של היום, עזוב, זה כאילו הכי, אני צריך הלוואה, זה לא כסף, זה לא השקעה.
מסתכל עליך כמו מי שרוצה לפתוח מסעדה.
בדיוק. 100%, תביא לי תוכנית, מה אתה הולך לעשות? אומר, אני הולך לבנה, נקנה, מה אתה צריך לקנות? אומר, מחשב, סקנר, צורב סידי, מסך, 5,000 שקל. או אולי זה היה 15,000 שקל. וממיליתי, וברברו לי את המוח, בסוף הכינו את הטפסים, ואז אמרו, אז באתי לחתום, ואז אמרו, אבל איפה אבא שלך? אמרתי, כי זה הסניף של אבא.
בן כמה אתה?
21.
יצא מהשתחרר מהצבא.
שבועיים לפני השחרור, 3.
מה קשור אבא?
אין לך כסף, אין לך מסגרת, אין לך כלום, למה שאני אתן לך כסף?
מי אתה, כן.
אמרתי, אבל מה זאת אומרת? הבאתי לכם תוכנית. אני יודע מה אני הולך לעשות. תאמינו, באמת זה סיפור, זה היה בקומת מרתף שם בדיסקון. שפשע היה דיסקון. אמרו, תביא את אבא שלך. אמרתי, מה אבא שלי? אני עושה את העסק, זה לא קשור אליו. לא, אבל אם אתה לא תשלם, אז הוא ישלם. אבל אמרתי, אז מה אני צריך אתכם? כי עזוב, היום זה בדיוק, אני כאילו... אז הלכתי, ואז...
לא נתנו לך את
הלוואה. לא, לא הייתי מוכן שיחתום.
והם לא הסכימו לתת את הכסף.
כן, לא, אם הוא לא חותם, אז אמרתי, אני לא רוצה. והיה, שכחתי איך אומרים, אני צריך למצוא את זה, אבל היה איזשהו של הממשלה, יכולת לכתוב מכתב, היה איזשהו קרן לעידוד יזמות, היה איזשהו משהו בהתחלה של ההתחלה, וכי יש לי עד היום מכתב, עברתי מסלול שלם של אישורים.
תוכנית תנופה או משהו מהתוכניות.
כן, רק לא מילאו את זה בפורטל באינטרנט, שלחו דפים
כמיני בפקס. הייתה מ-93, שהמדינה חתמה ערבות לצבי כנטר, על לדעתי זה היה 15,000 שקל, זה תהליך ארוך שבסוף קיבלתי 15,000 שקל, היום זה מה, 5,000 דולר פחות, זה השקעה, לא השקעה, זה ערבות בנקאית, שהבנק, המדינה אומרת, תקשיבי, אם צביקה,
לא יחזיר את הכסף,
ויפשוט את הרגל, ותרדפו אחריו, והוא לא יחזיר,
המדינה תחזיר 5,000 דולר. זה מסלול שמשיכים במדינה לתת אותו לכל אחד.
אז זה היה הגיוס הראשון, זה אפילו לא גיוס הלוואה, ועם ההון הזה, זה התחלתי קניתי את המחשב.
אז המדינה הייתה המשקיעה הראשונה במיזם הראשון.
כן. וקיבלו את הכסף חזרה, כמו גדולים, כאילו, לא היה צריך, היא לא משקיעה, שוב, זה לא הכסף שלה, זה כסף של הבנק.
נתנו את הרשת ביטחון הזו.
אותו סניף, אותו דיסקונט, אותו אחד, הוא זה שלקח את זה, קיבל.
לא, אני לא הלכתי לשם.
זכיינים גם, כן.
לא, אמרתי להם, אני לא עובד איתכם יותר. הפסדתם.
היום דיסקונט בסדר גמור.
אני אפילו שוקל לעבור עליהם בימים אלו, כן.
הנה, אפילו עשינו פרסומת.
כן, הנה, פרסומת, אוי ואבוי, מה זה סמויה? אבל אתה צודק, זה סגירת מעגל.
בסדר. כל הבנקים טובים, אנחנו אוהבים את כולם.
אוי, כן.
פועלים מעולה, לאומי מעולה, דיסקונט מעולה, כולם מזרחי, כולם מעולים. אנחנו חברים של כולם.
כן, אבל זה נכון שהיום, היום לא צריך את זה באמת. היום, כאילו, אז היה אתה, לעסקים קטנים אולי צריך, אתה הולך לבנק הזה, היום יש באמת בהון סיכון, יש כסף לא מעט.
אם אתה עושה משהו טוב, אתה מקבל. אוקיי, ואז אתה מתחיל את העסק, מה קורה, העסק
מצליח. כן, זה סיפור ארוך, היו לי 5 חברות עד היום, אנחנו נצטרך שבועיים בשביל לעבור את כל התהליך, אבל...
בגדול איך העסק נגמר,
בואו נלך לסוף העסק. אני חושב שהראשונות, החברה הזאת דווקא היו איזה 3-4 עובדים, תקשיב, אנחנו מדברים ממש מזמן.
ולמה נסגרה?
אנחנו מיזגנו אותה לתוך איזושהי חברה אחרת. אחרי זה עשיתי חברה, אני אתן בגדול, חברה שעשיתי שותפות עם סוכנות ביטוח בשם קלה, פיתחנו, הם היו לקוח שלי. פיתחנו תוכנה לסוכני ביטוח, תוכנה לתכנון פיננסי, ביטוחי חיים וכאלה. חלק מהאנשים, לא במגזר הזה, אבל הגענו למצב של 80% שוק, זה החברת תוכנה, אז מיזגתי את החברה הזו לתוך...
80% שוק.
של התוכנות שהתעסקו בארץ למחירת ביטוח חיים בישראל.
וואו.
כל, מגדל, הראל,
כולם הלקוחות שלך?
כולם הלקוחות שלנו גם, זה עדיין על דיסקטים, שתבין, היום מפיצים דיסקטים לסוכני ביטוח, מדברים על 94, 95, 96.
סבי, גם צ'קפוינט מכרת המוצר שלה על דיסקטים.
כן, אז כן, אבל זה...
צ'קפוינט זה 95, הם התחילו ב-95.
כן, אתה שולח קופסה עם דיסקטים, כאילו זה היה $1,100 לרישיון, ומחרנו לסוכני ביטוח.
ועדיין אין קרנות, אין משקיעים, הכל ביזנס שלך.
כן, ותקשיב, שם הייתי, אני זוכר, בגיל 25, אני זוכר את זה, היינו מינוס 400,000 שקל בחשבון בנק, כי אתה חי כמו עסק, אתה יודע, אנחנו בהייטק, זה טיפה בועה, כאילו, כמות הכסף וזה, אבל כמו שאתה אומר, מי שהולך לפתוח חנות, מסעדה, פלאפל, איזה הון סיכון ואיזה נעליים, הוא צריך ללכת
להניק כסף. כן, השאלה אם המינוס הזה היה בגלל הפרש בין הספקים, או שזה היה מינוס אמיתי, כי הפסדת את זה?
הפסד, לא, כי כי אתה מפתח תוכנית, איך זה הולך, הפעילות גדלה וגדלה וגדלה, ואז אתה עושה עסקאות עם חברות, עשינו עם הפניקס, עם כלל, עם מגדל, עם כלל.
אני לך שוטף 90, שוטף
120. יש לך 30 עובדים, 40 עובדים, לא, לא רק אין של שוטף.
וגם כל מה אתה צומח, אתה משקיע עוד בפיתוח.
אתה משקיע עוד בפיתוח, אתה מפתח מוצר, אתה לא עושה פרויקטים כבר, אתה מפתח מוצר, אתה מגייס אנשים, אתה מוכר אותו, ותקשיב, אוכלוסייה של סוכני ביטוח וחברות ביטוח גם, היום אני יודע שכבר גדלנו ועברנו לחול והכל, זו אוכלוסייה שקשה לגבות כסף, כאילו, אתה יודע, הכסף הולך בכיוון אחד, קשה להוציא אותו חזרה. אז אתה יודע, אז יש לך בגים בתוכנה, יש בעיות, אומרים, לא, 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 אם אין, אתה לא פותר לי את זה, אני לא משלם, אתה לא, זה מזחיל עם אותך, ואז אתה פותח פער בין המשכורות לעובדים, ושכר דירה והכל, בו כל עסק. והגבייה מהלקוחות שלך, אתה יודע, אומרים לך, תבוא חודש הבא.
ואתה לא יושם בלילה?
אני בן 24, זה מה שאני, היום אני בן 50, אני בן 24-25, חוב של 400,000 שקל לבנק, אתה לא יושן בלילה, אתה לא הולך לישון אפילו מרוב מתח ולחץ. היו לי שותפים טובים, היו לי שני שותפים מסוכני ביטוח, עקיבא קליימה וצביקה קלך, שאז הם היו חטיארים, הם היו בני 40. 24, אמרו לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדע.
תישן בלילה.
תישן בלילה.
אני זוכר את עצמי סתם, אני פעם היה לי עסק, הייתי פעם פאבלישר של עיתון, היה לי עיתון בבני ברק, וגם היה לי איזה 500,000 שקל מינוס, לא מינוס, אבל מאוד בבנק. לא ישנתי בלילה, והייתי רגוע, כי ידעתי שהעיתון שווה הרבה הרבה יותר מזה, אז הטריד אותי בלילה, אבל עדיין, בסוף ידעתי שזה מה שקרה,
אז זה לא היה עולם של רכישות כל כך, כאילו אתה צודק, כאילו בדיעבד זה חברה
שבחרה. כאילו אם אתה יודע שהביזנס הזה שווה את הכסף, אז לא נורא, אז אתה אומר, בסדר, אני אנהל את המינוס הזה, אני לא...
יש, תקשיב, היית שם, זה עדיין לא...
זה זרע ובציר, אתה יודע, אומר, יום אחד יגיע הבציר, כמו כל סטארטר שמפסיד, כי הוא צומח.
כן, היום שוב, אנחנו גם לא להפחיד אנשים, אני חושב שכאילו במיוחד, אנחנו עם סטארטאפים בעולם טכנולוגי, נוצרה תעשייה אחרת לגמרי, כאילו זה, כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על שנות ה-90, שזה היה בכלל, אתה יודע, היה לך עסק למחשבים, עסק לתוכנה, זה עסק, כאילו זה לא היה סטארטאפ, לא היה את המילה הזאת, לא היה VC, הון סיכון. עסק.
לא, את כל המודלים של להשקיע
בדבר. יש חנות לפיצה, יש חנות למחשבים, יש חנות לתוכנה. ואתה מפתח תוכנה, בסדר.
אז מה ה-APN לסיפור ה-400,000 שקל? פשט את הרגל?
לא, דווקא מכרנו את זה לנס, הזכרת החברה, מכרנו לנס.
יפה.
$2 מיליון.
אופה, יפה.
בלי משקיעים, הכל הלך.
כן.
$2 מיליון, מה זה?
לא, אני הייתי חצי-חצי. אני היה חצי והשותפים שלי חצי.
יופי, יפה.
50-25-25. אחלה סיפור, לפני גיל 30. אבל זה היה כן, בלי שקל חיצוני. החברה הזאת היא בעצם שהתחיל, ההייפ של ההייטק התחיל ב-98-99, נכון? אנחנו מדברים עכשיו על 95.
מתי יוסי ורדי עשה, הם עשו את האקזיט של...
בדיוק, ICQ, מירבליס.
כן.
לא זוכר, תעשה גוגל, אבל זה היה 400
זה
מיליון
היה
דולר.
זה היה איזו 96-8, מתי זה
התחיל,
היה?
התחיל האינטרנט, התחיל לתפוס כאילו בדיוק, זה היה כאילו הקטע של רגע, חבר'ה בני 20 וקצת.
עושים סטארט-אפ, עושים אקזיט של מאות מיליון.
בלי כסף, 10-15 איש, אני לא יודע את זה. שזה כאילו מוצר שבלי, אם אני זוכר נכון, עדיין בלי הכנסות משמעותיות, כמה חבר'ה צעירים, אתה יודע, שנראים כמוני,
כן.
חננות גם, שאני מכיר אותם עכשיו, אנשים טובים מאוד, וגם את יוסי. אבל אתה יודע, אתה
אומר... תכף לדבר גם על יוסי עוד רגע.
כן, עוד אנשים כמוני, כאילו...
צעירים חנונים.
כן, צעירים חנונים, שהם נהנים מהמחשב מזה, כאילו אתה נהנה מזה, זה לא משהו שהוא זה, ואתה אומר, אוי, אני נפתח מוצר וזה. פתאום משהו כזה של כאילו סכומים...
אגדיים.
דמיוניים כאילו, ואתה אומר, רגע, אבל מה, הם לא היה, מה, איך, מה, איפה, מה קורה?
איפה פה הביזנס?
אז יצר באמת...
זה היה אחרי שמחרת ב-$1 מיליון או לפני?
לא יודע, זה, לדעתי, לא, אני זה היה לפני שמחרנו, מה שאני רוצה להגיד זה שלקראת שנות ה-90, כאילו המאוחרות יותר, באמת...
לא, זה קרה, המחירה של מירבליס הייתה ב-96,
אז... כן, זה
אומר, אז התחיל ההייפ הגדול.
התחיל ההייפ, מה שאני אומר, בדיוק, ואז אמר, אני מתעסק עם תוכנה לסוכני ביטוח, ובישראל לא הצלחנו לייצר אותה.
ואריק ורדי ימכור ב-407 מיליון דולר.
כן, אז אוקיי, גם, שוב, זה לא בגלל זה, אבל התחיל, נוצר תעשייה של VCs, נוצר תעשייה של סטארט-אפים, קרנות, כן, קרנות הון סיכון, קרנות שמשקיעות. התחיל ההייפ, כאילו, התחילה התעשייה להתרומם, ואז ב-90, לא זוכר את השנים המדויקות, אבל בעצם החלטתי שאנחנו רוצים, יחד עם השותפים שלי, להקים חברה משיקה, נקרא לזה, חברה אחות לחברה שלנו בארצות הברית, שתעשה משהו דומה, אבל דרך האינטרנט. התחילה האינטרנט, ואמרנו לעשות ייעוץ פנסיוני לאנשים, נכון, אנחנו פיתחנו תוכנה בארץ ש... אתה יושב עם הסוכן ביטוח, אומר לך מה הכנסה, מה הוצאה, כמה ילדים, כמה כסף, מתי תפרוש, ובוא נראה לך איזה תוך תקציב.
בארצות הברית זה עניין גדול, היועץ הפנסיוני זה ממש מקצוע, מישהו שיושב איתך, בונה איתך.
נכון.
סיפר לנו את זה עדית אתרקו בפודקאסט, שזה שם התחילה, כן.
כן, בדיוק. אז אנחנו פתחנו את התכונה הזאת לארץ, ואז אמרנו, באינטרנט, בעתיד, בעולם הזה של העתיד, לא יצטרכו סוכני ביטוח, לא שאני אומר שזה המצב היום, אבל אז חשבנו, לא צריך ללכת לבית עם מישהו, עם מזוודה, לפתוח, להוציא לפטופ, חבר לחשמל.
אוטומציה, כן.
לא, תעשה את זה דרך האינטרנט, אבל אמרנו, הריליישנשיפ, הקשר בין האישי מאוד חשוב, כי הכרנו, זה בתחום של ביטוח חיים, אתה צריך לסמוך על הבן אדם.
ואז נאמר גם ביטוח חיים, זה סיפור אחר לגמרי בארץ, כן? אתה משלם עד היום אחרון, לא שילמת, אתה מסית את הכל, אז...
כן, אבל גם עניין של התכנון הזה, של הייעוץ כלכלי, כן? אז מצד אחד יש פן אישי, ומצד שני, יש טכנולוגיה שיכולה לעזור מאוד. אמרנו, יש את העניין הזה, אינטרנט, נעשה את זה באינטרנט. אבל עם בן אדם אמיתי. פיתחנו מערכת מאוד, עם פטנטים וזה מאוד מאוד יפה, שמאפשרת, שוב, זה שנות ה-90 המאוחרות, שמאפשרת למה שהיום עושים בזום.
כן.
בדיוק, זה היה לפני 22-23 שנה.
זאת אומרת, שאתה גם עם האינטרנט, אבל גם עם הסוכן האמיתי, מדבר איתו.
בדיוק, מצד אחד מדבר איתו.
מודל היברידי כזה.
כן, ואתה משתמש.
רגע, אז היה כאילו זום, שיחת וידאו קונפרנס, כזה ממש בווידאו.
זהו, אז היה דיילאפ, אז היינו כאילו, השוס היה שהיה וידאו, אתה יודע, בגודל של בול. כי לא היה מספיק רוחב פס, לא היה מספיק מהירות.
אבל רגע, מי היו השחקנים אז בתחום? סקייפ הייתה אז או שזה...
היה סקייפ, היה נט מיטינג, אם אתה באמת רוצה ללכת לארכיון היסטורי.
נט מיטינג עשתה את הדבר הזה שיש וידאו בשני הצדדים.
כן, יש וידאו, אבל לא היה סקרין שרינג, לא יכולת לעשות סקרין שרינג, לא יכולת לחלוק את המסך, כי זה הרבה יותר, אז וידאו היה וידאו מאוד מאוד קטן, אז בדיוק מה שאנחנו פיתחנו...
אבל שני הצדדים יהיה להם מצלמה ו...
לא, רק... שאין, לא היה את הדברים האלה, זה הסוכן היה לו מצלמה, הוא היה לשדר.
לא היה, אוקיי.
והוויס היו יכולים לעשות דרך אגב, דרך הטלפון גם, הכל. כאילו, הכל אפשר לעשות דרך הטלפון.
אני אומר, בטלפון אתה רואה אותו במצלמה.
אתה רואה אותו, אתה רואה בן אדם, ורואה תמונה או וידאו, החלק החשוב היה שהוא מזיז לך את הדברים על המסך, ואתה רואה את זה. היום, כשיש טכנולוגיה כמו זום, שיש רוחב פס, המהירות באינטרנט היא כל כך גבוהה. אז הכל גבוה, על המסך. הכל אף. אז אי אפשר היה, אז בעצם, בלי להיכנס יותר מפתים, פיתחנו תוכנה שיושבת בדפדפן, בבראוזר, אפשרות כאילו מה שאני משנה אצלי משתנה אצלך גם.
אז הייתם במחשבה מחשבה מאוד עתידנית נכון לאותו זמן, כן.
נכון,
גם קטרת פטנט על
כן, על קולאבוריישן, אקרוס סקרין, זה אבנט דריבן, משהו משהו משהו, אני לא יודע, אפשר לחפש את זה.
אז יכול שזום מפרו את הפטנטים שלך, לך תדע.
לא, 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 לא. אנחנו היינו, לא משנה, אפשר לקראת, זה לא קהל טכנולוגי מדי, אז כן, אבל היה... אז היו טכנולוגיה של סקרינשר, אבל אם היית רוצה לעשות משהו של מסך ואינטראקטיבי ולהזיז את הגרפים, ושהצופה גם יוכל להזיז, כי עכשיו נזכר, אומרים לו, טוב, כמה אתה רוצה כסף?
זה אין בזום.
הוא אומר ככה, היית אומר, תזיז.
זה אין בזום, נכון? סטארט-אפ חדש.
נכון, נכון.
אחרי אינוביד.
לא, לא מספיק, יש לי, אינוביד זה טוב. אבל היה שם הרבה לגבי איך אתה מעביר את החוויה של מפגש אחד על אחד, בעצם דרך האינטרנט. ובשביל זה עוד לא הייתי נשוי, הייתי 29, עברתי לניו יורק, ו...
ואת זה כבר בנית במודל של סטארט-אפ, כאילו גייסת משקיעים?
כן, זה כבר היה סטארט-אפ, כן, היה לנו, ההון הראשוני היה דרך בשיתוף פעולה עם, אז היה אליעזר פישמן, היה את הקרן עם גלוב, זה כאילו 97, 8, אני לא זוכר שנים בדיוק. כן. אז היה איזשהו הון ראשוני כדי לאפשר באמת לעבור, עברנו לארצות הברית, ואז... הגיוס הראשון, התחלנו לעשות עסקה עם גולדמן זקס, היה להם איזושהי חממה בניו יורק, כאילו, כן, אז הגעתי לניו יורק, רווק.
גולדמן זקס היו משקיעים או שהם היו לקוח?
לא, הם היו, כן. או מפית? אספר לך סיפור, איפה, אם אתה פה, אני אזכר שהיה לי נוקיה. הלכתי, אז עם הדבר הזה והרעיון הזה, ועשינו איזה דמו, הכנתי מצגת, הכנו את זה, ופניתי למשקיעים. היה לי איזשהו הון ראשוני, לי, לחברה, הון ראשוני לא גדול מדי, לא איזה חצי מיליון דולר, אני חושב, משהו כזה. אם אני לא טועה, לא זוכר בדיוק את הסכום, לא משהו פסיכי. מכובד מאוד, כן, כאילו בשבילי זה...
בטח נכון גם לאותו זמן להתחיל.
כמה יום, אני אזם מתחילת, חצי מיליון דולר זה בסדר, בטח עכשיו אחרי המשבר, מי יודע כבר, מי שקשור.
אז הלכתי עם הלפטופ, ונסענו לפגוש משקיעים, נסעתי לפגוש משקיעים בארצות הברית, גם בארץ ניסיתי לגייס יותר, באירופה, הסתובבתי בעולם, יש רעיון למיזם הזה. אז גולדמן זקס בדיוק באותה תקופה, עכשיו זה 98-90, ובגלל שנוצרו, היה להם חממה, כאילו שזה אומר שאנחנו בו...
שב אצלנו, קח כסף,
ואז הם חיפשו מיזמים פיננסיים.
גם מי שלא יודע, גולדמן זקס זה אחד הבנקים הכי גדולים בעולם של השקעות.
כן, בנק השקעות הכי גדול. זה היה ב-101 פארק, אני עד היום זוכר, בקומה 48, באתי שוב די... זה חוויית סטארט-אפ הראשונה שלי במושגים של מה שדומה להיום, כן? כאילו, אתה עולה לזה, הכל נראה מדהים,
במגדלים של מנהטן,
משהו. זה המשרד הראשון שלהם שלא היה בוול סטריט, כל המשרדים שלהם בוול סטריט, הם לקחו במיטאון, זה נקרא.
מיטאון, כן, באמצע העיר, כן.
פנסים, נוף מסביב לזה. אני עולה, סיפור מדהים עכשיו אני שם. נכנס, עושה מצגת, יושבים כל מיני חבר'ה צעירים, ל-20, אנליסטים, כאילו אנשים שהם כאילו כאלה ש...
הצעירים של גולדמן זאקס, כן. שמבינים ב...
יש סימון אוניברסיטה, סימון מנהל כן. עסקים וזה, ושואלים שאלות, יושב בחדר, נכנס, מקרין על הקיר, גם לא היה מסך, אני נכנס על הקיר, אני עומד בקצה החדר, ואז זה לא כמו היום אתה בא, אני בא עם קפקפים וטישרט, עזבתי חליפה וזה,
קנית איזה חליפה יפה לכבוד המעמד.
כן, זה הימים הראשונים של זה, כן, צריך לבוא מכובד. היום ככל שאתה בא שלוח יותר, זה...
אתה יותר גאון.
הוא כן, הוא גאון, תראו, הולך בלי נעליים.
ככל שאתה יותר שלוח ומדבר דברים פחות מובנים, אז אומרים, וואלה, זה גאון.
כנראה כן, כי היום מבינים שאחד כזה באמת יכול להקים את פייסבוק.
כן.
אתה מבין? ואז זה לא היה, כאילו היית צריך לבוא מכובד ומסודר, כאילו היה כללי הטקס. כן. אני עומד בקצה החדר, זה החדר כמו זה, נוף באמת מדהים, כמו פה.
ו... גם פה הנוף מדהים.
כן, 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 אבל זה...
את הים, אנחנו מול הים, כן.
אבל אז זה היה, אני כבר לאט לאט מתרגל, אבל אני עומד מציג שם, ואיזה שבעה חבר'ה בחדר, מציג, 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 פתאום הדלת נפתחת, נכנס איש, איך אומרים, גדול ממדים, כבד ממדים, גדול. עם נעלי התעמלות, בניגד לכולם עם חליפות, אז הוא זה, עם כלי של נעלי התעמלות, ושאר איפה שאני יושב עכשיו פה על שולחן ישיבות, אני מסתכל כאילו, ואז אני לא יודע להתחיל, אמרתי, כן, לא יודע מי זה, אבל לפי הגיל והגודל, ואיכשהו כולם נבהלו כשהוא נכנס, הבנתי שזה מישהו חשוב.
איזה ביג בוס כזה, כן.
ביג בוס בדיוק, ליטרלי, כאילו ממש ביג בוס. אז אני אומר להתחיל מההתחלה, אז הוא אומר לי, לא, תמשיך, תמשיך, כי הוא בא באמצע, ואתה...
תמשיך, איפה
שם. כשאתה יזם זה מתעצבן, הוא אומר, לא, הוא לא ראה את ההתחלה,
הוא
לא יבין
את כל ה...
הוא הפסיד את הכל, ואם זה מקבל ההחלטות, הלך עליי עכשיו, איך אני מתקן את זה? כי לא נעים להראות את זה עוד פעם להם. לא, הוא אומר לי, לא, תמשיך, תמשיך, הכל בסדר. ואז הוא נשען אחורה לכיסא, ושם את הרגליים על השולחן, על השולחן, זוכר. כולם יושבים,
רגליים על השולחן, עם
הנעליים, עם הנעליים לפרצוף שלי, אני לא צוחק. נשען אחורה ככה, נשען. אוקיי. ואז אני מסתכל, סיפור אמיתי, זה טוב שזה, אני לא חושב שסיפרתי את זה באיזה מקום אחר, כאילו בפודקאסטים וכאלה.
חשיפה ראשונה אי פעם.
תקשיב, הוא מוציא מהכיס, אני מציג על הקיר, כן?
כן.
מקרן על הקיר, לא היה אז פלזמות כאלה זה. עם מקרן על שולחן, על קיר גבס כזה, הוא מציג כדור, נראה כמו כדור בייסבול, אבל מוציא כדור מהכיס, אני מציג, לוקח את הכדור, זורק אותו על הקיר, ליד הראש שלי נשבע, זורק את זה חזק על הקיר, תופס את זה חזרה. כזה הוא עושה באונסינג כזה. אני כאילו קפאתי. אני מסתכל עליו, כאילו ממש, לא הבנתי מה קורה.
מה קורה?
אז הוא אומר לי, נו, גורן, גורן,
תמשיך. תמשיך, הכל טוב, אנחנו בינתיים נהנים פה, כן.
תמשיך.
זורקים את הכדור על הקיר.
מדבר, מדבר, 5 דקות אחרי זה, בום, הוא זורק עליי את הכדור ליד הראש עוד פעם, ותופס אותו. המשכתי. ואז הוא קם ויוצא מהחדר.
בלי, בלי...
זהו.
בלי לומר שום דבר.
כל זה, זה go on, go on.
אתה בטוח שזה היה כדור בייסבול, או שזה היה כדור תרופה שהוא שחרר לקחת?
לא, כדור... זה היה כמו בייסבול, אבל זה משהו שעושה באונס, זה אומר, כדור טניס, זה משהו
שקופץ חזרה.
זרק תפס, זרק תפס.
הוא שיחק, זרק על הקיר כדור.
אבל ליד הראש שלי, אני לא צוחק. כאילו, אם נגיד 20 סנטימטר ממני, זה לא היה כאילו בצד שני. וזה גם עושה רעש על קיר. אמרת, תמשיך. אוקיי. ממשיך, מסיים, מה? כלום. Let you know.
נאמר לך. נעדכן אותך.
אני הולך, יורד, כאילו די בשוק מהאירוע, הלכתי איזה 3 בלוקים, 3 רחובות, 4, אני זוכר כאילו איפה עמדתי, יש רגעים כאלה מכוננים בראש, כאילו שאני זוכר, אני מקבל טלפון לנוקיה שלי, זה
מה שבקודם התלבת פה שעברים יגיע עם הנוקיה, כן.
נוקיה כזה, הבריק, אני עומד מולך, אני זוכר את זה עד היום, עמדתי מול החנות של הרלי דיווידסון, אופנועים, הייתי בטוח שכאילו הלך לא טוב מאוד, כי לא הבנתי את כל הסיטואציה, אני מקבל את קשר, צביקה, אומר, כן, אתה יכול לחזור?
לחזור.
כן. אמרתי, נא,
עכשיו... כשאתה כמה בלוקים משם, תחזור
חזרה. רבע שעה אחרי זה. עכשיו? כן, כן, תחזור עכשיו. אני חוזר, זה, אומרים, החלטנו להשקיע.
או.
אמיתי. זה וזה. אמרתי, תגיד לי, מי זה
הבחור הזה?
מי זה הבן אדם הזה? זה לא הוא התקשר. אבל זה הבוס הגדול, קוראים לו מייק מורטרה.
מייק מורטרה?
כן. מייק מורטרה, הוא זה שהקים את הקרן, והוא... אני מסתבר, היה אז באקזקיטיב קומיטי של גולדמן זאקס, כאילו היה...
בהנהלה
של כל החברה, והוא בעצם כאילו...
כאילו חבר הנהלה והוא אחראי על הקרן של ההשקעות.
ואז הוא כאילו הלך משם, יאללה נקים קרן, כי כולם מקימים קרנות, וזה נהיה אינז וזה, אז לוקח 200 מיליון דולר של גולדמן, ואמר, אני אקים קרן, וגייס אנשים, ומי הוא בשלבי הקמה, הם עוד שיפצו שם כשאני הגעתי, אני הייתי ההשקעה הראשונה שלהם.
וואו, ההשקעה הראשונה של הקרן של גולדמן זאקס.
אז כאילו, אתה יודע, בדיעבד אתה מבין את זה, שאתה מתבגר, ורואה, כאילו זה מבחינתו משחק, כאילו, בודק, אתה יודע, רוצה לראות לראות מי אתה, מה אתה. הילדים אמרו לו, החברה הצעירים, זה טכנולוגיה, פיננסים, זה, יש תוכנית עסקים, יש הכל. והוא רצה לבדוק
את... כמה דקות לראות איך אתה
מגיב. בדיוק, לראות איך אתה מגיב.
כמה השקעה?
העסקה
סיפור הייתה... סיפור יפה, סיפור יפה. לא, הוא רצה גם לא לראות נגמר. איך אתה בסיטואציה, נכון, גם כאילו, בדיוק. איך אתה מגיב לסיטואציה.
נכון, לראות בדיוק, אתה נשאר לעמוד על הרגליים, אתה מתפקד, אתה בדיוק זה...
אתה מאבד את ההשתונות, כן.
בדיוק, תחזור חזרה לתקליטן או לזה, כן, נשרף לך המגבר במסיבה, נשרף לך, אתה כאילו צריך לעמוד על הרגליים.
כן, לא עובד עם היזם שאמור למכור, אתה צריך להסתובב כל היום במשרדים ובגולדמן זקסים ולמכור להם, אז בוא נראה.
אתה צריך כאילו לזעזע ולמר, לראות איך הוא מגיב לסיטואציה הזאת.
כמה השקעה?
היה, אני חושב שאז דובר על מיליון, או שלוש, לא, סליחה, אני חושב שזה היה 3-4 מיליון דולר.
לא, וגם זה גוף ענק, אמריקאי, מוסדי.
וואו,
זה
מי שמקבל השקעה מגולמן.
זה שם, זה שם ענק.
מטורף, מטורף.
לקבל רק התעודת כבוד שאתה מקבל.
הסיפור לא נגמר פה. אז, ואומרים לי, לא רק זה, אומרים, אתה עכשיו עובד פה, כאילו הנה, לך, ארגנו לך עוזר ועוזרת ואנשים, כי זה חממה, כי הם אומרים לך אנשים של גולדמן, שמו לי משרד מזכוכית כזה בקומה, אמרו, אתה תשב פה.
סוג של חממה כזאת.
תעבור לגור פה, כי אומרים, אתה גר בישראל? אמרתי, כן, אני אומר, טוב, אתה עכשיו גר פה.
אתה גר פה, הנה המשרד שלך, הנה זה שלך, הנה הכסף, צא לדרך.
לא, אז זהו, אז לא היה עוד כסף. אמרו...
היה תרם שזה הסכם עקרונות.
יש הסכם עקרונות. אמרתי, כן, אבל אני צריך לטוס, אני צריך זה, אין כסף וזה. אמרו, לא, זוכר שווה, זה 400 אלף דולר, העבירו מראש, שהוא יפתח חשבון בנק, נעביר לך כסף, העבירו איזו מקדמה של 400 אלף דולר, שלא עושים היום, אבל אז איכשהו הם עשו את זה.
כן. מקדמה לפני שחתמתם על ה...
רק חתמנו על טרם שיט, כאילו ההסכם עקרונות, אבל לא על ההסכם הסופי. כאילו, טרם שיט זה כאילו עמוד אחד שאומר, אנחנו נשקיע ככה וככה וזה וזה, חתמו גולדמן, חתמתי אני. אבל לפעמים לוקח איזה חודשיים, שלושה לעשות את ההסכם המלא.
המלא עם כל
המחסות. עד היום זה יכול לקרות.
70-80
עמוד. כולם צריכים להתפרנס בדרך.
הקלוזינג, הסגירה, זה איזה חודשיים, שלושה באמצע של עורכי דין ובדיקות וזה, וזה אזור כזה מסוכן שהם כאילו לא התחרטו. כן, זה כמו זיכרון דברים. אני מתכוון לעשות ככה וככה, אז אתה צריך לעשות את זה, וזה לוקח לארגונים גדולים הרבה זמן.
רגע, אתה יזם בודד, אין לך שותפים של דבר?
אז היה לי את השותפים, אני עשיתי את זה לבד, היה לי את השותפים, כאילו, מבחינת בעלי מניות, היו לי את החבר'ה שכי זה היה...
ספינוף כזה. ספינוף,
בדיוק, זה היה כאילו... שיבוט של החברה הישראלית, אחרי החברה הישראלית גייסנו אז מנכ״ל בני טרושינסקי, שהוא עד היום אחד החברים הכי טובים שלי, עכשיו גר מטר ממני, ואני גר מטר ממנו יותר נכון, והוא בא להיות המנכ״ל של החברה, היא המשיכה לעבוד בארץ, אני ארזתי את הפקלאות.
זה בעצם כמו ששלוחה, כאילו להקים את זה מחדש באמריקה, עם טכנולוגיה חדשה, באינטרנט, בשוק חדש.
כן, כן, כן. אז כיזם הייתי יזם בודד, כאילו, אבל היה לי כבר בעלי מניות, כאילו גם פישמן בארץ, וגם חבר'ה מהביטוח, מקלע, אבל כצוות, לא היה לי קו-פאונדר, שיש מישהו שהייתי, הוא כאילו מישהו שהוא יזם.
מישהו שהתחה בשוחות במלחמה, כן. אתה לבד שם.
קדחת, כן, זה...
אבל אתה שם בניו יורק, וגולדמן זקס מסביבך.
כן, זה גם היה קר, אני זוכר, אז קפאתי מקור. תקשיב, אני מתחיל לעבוד.
אתה לבד, בלי משפחה, בלי כלום.
כן, שכרתי, ישנתי על איזה מזרון באיסט וילג', שהיום זה סופר קול, אז לא היה סופר קול. אז לקחנו איזה דירה של חבר, של חבר, איזה ישראל.
היית כבר נשוי אז באותו?
לא, עוד לא. זהו, אני זוכר שאשתי גלי, עכשיו אשתי הייתה באה לבקר. ותקשיב, אני הולך למשרד כל יום, וזה יום אחד אני בא. עם המזוודה, כי הייתי צריך לנסוע לארץ. סתם, עוד בוקר. מגיע. אמיתי, הכל קרה. כולם בוכים.
בוכים.
בוכים. המזכירות בוכות.
בוכים.
בוכים, דמעות.
כל האנשים בוכים.
כן, תקשיב. אני בא, נכנס עם מה שנקרא טרולי, המזוודה תעלה על המטוס. כאילו, באתי לעוד יום עבודה, ומשם אני עושה לסדטוף. אני עושה לארץ, כי הייתי על הקו. אני אומר, מה קרה? הוא אמר לי, מייק מת.
אוי, אוי, אוי.
מייק מורטרה מת.
אוי, אוי, אוי.
אמיתי?
וכולם בוכים.
אבל הבאי, הבוס הגדול, זהו מהזה. אני אמרתי, מה אתם, מה? כן, היה לו בן 50 ומשהו, היה לו שבץ.
אוי, אוי, אוי.
הוא היה מאוד גדול, הוא היה באמת כאילו, אב מידות כאילו.
כן.
והוא לא חי בריא כל כך. תקשיב, הבן אדם היה לו מסוק בלאק הוק מאוזרח, הוא היה מולטי 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 מיליונר, הוא היה מגיע מקונטיקט וזה, עם מסוק, עכשיו כבר...
מסוק פרטי כזה.
כן, מסוק פרטי שעשו הסבה, כן, כאילו זה היה, זה ימי ה.com, זה 2000-2001, זה יומות של כאילו סי הטירוף, מה שקרה שנה שעברה זה כלום. אז היה הייפ, כאילו, כמויות
של הכסף. הוא היה נוסע מהבית שלו למשרד עם מסוק.
קונקט, לא, למשרד, אתה נוחת במנחת, ואז מסיעים אותך בלימוזינה לזה. ועשו מסיבות, ואירועים, כאילו, סיפורים מפה, דודה חדשה. אני הייתי בן, ככה, הייתי עם העיניים פעורות, לא היה לי מושג מה אני רואה בכלל. כי אנשים שם, השותפים בגולדמן, עשו בדוט קום, בתקופה של ההייפ, מיליונים. אנשים עושים כאילו מיליוני דולרים בשנה.
חברות טסו והתנפחו לשוואים, והנפקות והכל.
על האוויר, חלק מהמקום.
רגע, אתה אומר, אז היה הרבה יותר גרוע מאשר מה שקרה בשביל...
כן, אין מה להשוות לדעתי. אין מה להשוות, כאילו, כמות ה... כי השוק, אפשר לדבר על זה, אבל השוק היום הוא הרבה יותר, כאילו, יש פה בועה, הייתה בועה ללא ספק. אבל היא מבוססת, אתה יודע, עדיין חברות, עם מוצרים אמיתיים, אז זה היה, אני לא יודע, אתם הייתם בתיכון אולי, או בחטיבה, אני לא יודע איפה אתם הייתם.
בישיבה הקטנה.
בישיבה הקטנה, אבל...
כן, הייתי בין 12.
בדיוק, אז אם תסתכל על העולם הזה, אז זה כאילו היה באמת, כאילו, סיפור, גם עכשיו היו דברים, אבל זה היה בממדים מאוד מאוד גדולים, כי אנשים לא ידעו, תקשיב, לא ידעו מה זה אינטרנט, המשקיעים לא ידעו מה זה אינטרנט, אז כל, אתה יודע, אז אמזון נולדו חברות שבאמת בסופו של דבר עשו דברים מדהימים, אבל נודעו גם כל מיני סיפורים כאלה, שלא יצא מזה כשזה היה, אתה יודע, כל הרעיון של אי-קומרס, של מחירות באינטרנט, היה בחיתולים.
הבינו שנוצר משהו ענק, וכל אחד שעשה משהו...
נכון, ואז נוצר בועה, והבורסות עלו, אז כמו את הכסף שרצו בוול סטריט, בבנקאות, אז בתוך כל הבן אדם, הבן אדם לא הרגיש טוב, אני זוכר את זה עד היום, כי זה כזה... אני יושב שאני צריך לטוס לארץ, עכשיו אני קיבלתי את הנייר הזה, אבל אין לי את העסקה חתומה עדיין.
וזה שכביכול החליט על זה כבר נפטר, כן.
אז אני אומר, ואני זוכר כמה הרגשתי לא נעים, אבל לפני שטסתי הביתה, דיברתי לאחד השותפים שאמרתי לו, תגיד לי, אנחנו, זה קורה? כאילו, בטח, הכל בסדר, הכל יקרה, הכל זה, אמרתי, לא, כאילו, לא נעים לי, אבל אני, ברור, ברור, ברור. דרך אגב, ביום אחרי זה התפרסמה בוול סטריט ג'ורנל מודעה על עמוד שלם, גולדמן פרסמו. תעשה גוגל לזה,
על תראה, הפטירה שלו.
על מייק מורטר. המסתבר שהוא היה איזה אגדה, הוא המציא איזשהו, הוא לא התחיל שם, הוא התחיל הרבה קודם, הוא המציא איזשהו נגזרות, נסחרות על משקעון, אני לא מבין בשוק ההון.
כן, מכשירים.
ש... כן, מכשירים, יש ספר.
הוא יהודי היה?
מייק מורטר.
זה שמה איטלקי.
אוקיי, יש איזה ספר, אז יש ספר שנקרא Liar's Poker, שכתוב עליו ועל עוד בחור בשם לור אניירי, שהוא בסוף היה הפאונדר של CA, Computer Associates, משהו כזה. עוד איזה שני אגדות כאלה.
שממציאו מכשירים פיננסיים ודברים.
כן. בקיצור, אז הסיפור עם חברה, קראו לה אינספרונט, INSFRONT. הסיפור שמספר אחרי חודשים אחרי זה אמרו שהם ישקיעו, 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 בסוף עוד אמרו לי, תשמע, אני מצטערים. גולדמן החליטה לסגור את הקרן, אין כסף, אין השקעות, כולם הולכים הביתה. תודה רבה, שלום.
וזה לא קרה בסוף.
הלכתי לעורך דין, לא, הלכתי לעורך דין שלי, לפקוביץ', הוא כן היה יהודי, בניו יורק, אמר, אוי, 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 אמרתי, אבל הם חתמו, הם הבטיחו, זה לא קשור, לא קרה כלום.
מה, גוף מכובד לא הבטל חתימה,
הוא אומר, הוא חתמו על טרם שיט, אבל לא הסכם, הוא אומר, תקשיב, הוא אומר, אתה יכול, יש לך קייס לגמרי, אתה יכול לתבוע אותם, Good luck finding somebody who will sue Goldman Sachs. זאת אומרת, בהצלחה שתמצא מישהו בניו יורק, אין לך סיכוי.
שילך נגד גולדמן זאקס, אף אחד לא מעיז להתחיל איתם.
אמרתי, אומר חבל לך על הזמן.
אבל מצד שני, גופים מכובדים כאלה לא מפרים את המילה שלה.
אני לא רוצה שנסגור את המיקרופון, אני מספר לך כל מיני סיפורים על גופים מכובדים. תקשיב, זה עולם אכזרי, כי העולם הזה של הכספים, של וול סטריט, של השקעות, בתקופות, תקשיב, אז התחיל לקרוס הכל. בתקופות כאלה,
מקבלים החלטה גורפת, ביי ביי.
כאילו, סומי.
דווקא
בארצות הברית הכל מאוד מאוד נחמד, אבל אין יחסים, אין בשנייה אחת הם לא רואים אותך.
אתה לא בטוח זרה, בסדר.
יש תרונות חסרונות, אני חושב שכישראלים, שוב, זה בטח לא קהל יעד, וגם העולם הרבה יותר, לא צריכים אותי בשביל ללמד על זה, אבל ההבדל תרבויות הוא מאוד, זה נראה הרבה יותר נחמד וזה, אבל קוראים בזה throat cutting, כאילו, הקרישים, כאילו, זה מכונות, כאילו, אני מדבר בעיקר על ארצות הברית, שזה כסף, זה ביזנס, it's not personal, זה לא אישי, זה עסקי. בארץ יש חום, יש קשרים, יש מילה, יש כבוד, כאילו, זה הכל כלכלי. נראה שתתבע אותי, אם תתבע אותי, זה לא, אין לי חשיפה. ואז עורך דין אמר לי, כאילו זה, אז הוא אומר, אוקיי, החשבון שלי זה 170 אלף דולר, ואני אומר לו, אבל אין עסקה, אין לי כסף.
העורך דין רצה 170 אלף דולר. כשאין לך...
זה אפרופו אמריקאים גם, אני אומר, אבל אין עסקה, הוא אומר, כן, אבל עבדתי 3 חודשים, מגיע לי 170 אלף דולר, סגרנו על 70 אלף דולר, נשאר לי עוד איזה 100 אלף דולר בקופה, ובסוף, בסוף הצלחתי לגייס כסף חודשים אחרי זה מגוף אחר, משיקגו, אבל כאילו נעשה עוד פאסט פורד לזה, אחרי זה כל השוק קרס, ועשינו מערכת ומחרנו אותה לבנקים בארצות הברית, וגדלנו איזה 40-50 עובדים, חברה כבר היה לה הכנסות, אי אפשר היה לגייס כסף, החברה קרסה, כאילו ב-2003-2004, חזרתי לארץ, עומר הגדול שלי נולד, עם גליה אשתי מהדממת.
שבור ורצות.
עם עומר.
היית כבר נשוי, התחתנת כן, תוך כדי התהליך, נולד הזה. הבן הבכור.
כן, אחרי שמייק מורטרה מת, אמיתי, הכל התפרק, קשרתי לאשתי, הלכתי לטיפני, לחנות הכי יקר, עולה לי שקל, קניתי את הטבעת הכי זולה שאפשר, כי לא הבנתי, הלכתי לרחוב של הזה, ב-30 ומשהו של היהלומנים, הרבה חבר'ה חרדים שם.
57 נראה לי, לא איפה היהלומנים.
30, לא יודע.
אוקיי, כן, אחד הרחובות.
ראיתי שאני לא מבין כלום, הלכתי לחנות הזה, אמרתי, תביאו לי משהו שאני יכול לקנות, הצעתי לאשתי, חזרתי לארץ, הצעתי לניסוי, אמרתי, טוב, העולם עולה, העולם יורד, בוא נבנה משפחה.
משהו אחד יציב.
משהו אחד שיציב.
פרשת השבוע, כן.
ואז חזרתי לארץ, בלי כלום, בגיל 30 ומשהו עם הגדול, עם הבן, ואז בחנו את החברה, אבל סיפור ארוך, אבל אם יש עם זה איזה משהו, זה באמת את, את התלאות, את הרכבת הרים הזאת, שאתה במצד אחד סוגר בגולדמן, ואתה מרגיש שאלוף העולם, ובמקומה 40 ומשהו, ואתה מיוחד ונפלא, וזה שיעורים מאוד חשובים לחיים, שכאילו אתה באמת מבין שהכל יכול לקרות.
זאת אומרת, שכנראה גם בנית משהו מאוד טוב, גם עסקית וגם טכנולוגית, פשוט השוק, נכון? מתרסק, העולם מתרסק באותו זמן.
קוראים דברים, כן,
לא צריך גם כסף, מזל. בלי קשר אליך, כן, פשוט.
צריך גם מזל.
יש
צריך...
תזמון, יש זה, יש נכון? פה הרבה גורמים
של... עכשיו אנשים יגידו לך, שלפעמים דווקא שהשוק מתרסק, כמו עכשיו, לא מתרסק, זה זמן טוב להתחיל.
החכמים יודעים מי נפל בגלל טרנד, ומי נפל כי באמת יש לו בעיה.
נכון.
חכמים משקיעים את הכסף עכשיו בחברות
עכשיו, ה... עכשיו כן, ו... אבל אני חושב שתראה, מה שאתה לא... קשה מאוד לצפות חלק מהדברים, כאילו כזה היה מה שנקרא 9-11, כאילו את האסון התאומים באחרי זה, לא רציתי כן. להעלות אתכם בכל התלאות, אבל היה שם סאגות של שנים שמאוד מאוד קשות, ויש תקופות שאתה יודע, כמעט מאוד מאוד קשה לשרוד. אני חושב שמה שאני למדתי, אם תסתכל נקפוץ לאינוביד, כאילו זה באמת העניין הזה של, כשאתה יודע שדברים כאלה עלולים לקרות, אתה מתנהל בצורה אחרת. אז למשל עכשיו שהתחיל משבר מאוד מאוד גדול, הוא לא התחיל אתמול, הוא כבר הרבה זמן הוא מתגלגל וגדל וגדל.
עכשיו בזמן הווה, כן.
השווים בבורסות ירדו, הכלכלה נמצאת במצוקה. קורונה יצר אפקט שרשרת מאוד קשה בעולם הכלכלי.
קורונה,
אוקראינה,
בורסות, אינפלציה, ריביות, כן, יש תקופת שרשרת.
שלל אירועים.
בעיות של supply chain, מה שנקרא, קשה להשיג מוצרים, קשה להשיג זה, המחירים עולים. אז אנחנו נכנסנו לתוך הדבר הזה, שהוא ברור שהוא גם משפיע עלינו, אבל בגלל כל הסיפורים האלה מלפני 30 שנה.
הלקחים שלמדת כבחור צעיר.
אתה אומר שהכל יכול לקרות. אתה יותר חושש, אני חושב שחברות שקמו בשנתיים, שלוש האחרונות, יזמים שזה פעם ראשונה שלהם, שחלקם עשו עבודה מדהימה ועדיין זה, אתה לא, אתה כאילו חי באיזה עולם שאתה חושב שהכל זה ככה. כי זה העולם שאתה מכיר. יש כסף וזה, וסיבות ועניינים.
אתה נער ראית וגם זקנת.
פתאום, כן, עכשיו,
אז... בסדר, יורד, יעלה.
נכון. אז אתה בונה את החברה, אתה בונה את החברה, כשגם התרחישים האלה לנגד עיניך, זה לא בהכרח דבר טוב.
אולי גם זה הסיבה שאמרת בהתחלה, שאתה אוהב לעבוד ולראות את הפרי מיד, לא להסתכל
עליו. לפעמים, לפעמים התמימות עוד דווקא עדיפה, לפעמים דווקא שאתה לא מבין למה אתה הולך, אתה עושה דברים שכולם ממך שאתה משוגע, וזה לא יעבוד, וזה לא יצליח, והכל ייפול, ואתה אומר, אני אעשה בכל זאת, אני מאמין. וזה דווקא דרך, זה הסיבה, זה דרך להצליח. אז אני אומר, זה לא בהכרח, לא חוכמה, ניסיון חיים, לפעמים הוא טוב, ולפעמים אתה גם, אתה יודע, הוא מעט אותך, כי אתה מקשיב לאנשים, הרי תמיד יגידו לך, זה לא יצליח, ולא ילך לך, ותפשוט את הרגל, וירמו אותך, ויגנבו אותך, ותסתבך עם זה, ותסתבך עם זה.
תמיד אנשים בעלי ניסיון רואים גם את כל התרחישים הלא טובים שעלולים לקרות, שלפעמים קורים באמת.
נכון.
וזה חוסם אותך באמת מלרוץ קדימה בכל הכוח.
אז זהו, זה מה שאני רוצה שיצא מהשיחה הזאת, דווקא לא זה, זה נכון ש... זה יותר מתאים אולי שהחברה כבר גדלה, ויש עשרות עובדים וזה, אבל אני חושב שאתה מתחיל, זה דווקא טוב להיות נאיבי או טעים, מאיזה בחיר, לא לעשות שטויות עם כסף כמובן חס וחלילה, אבל כשיש לך רעיון, אתה אומר, אני הולך לשנות את איך שאנשים עושים את זה, אני הולך לקנות תוכנה או לעבוד משהו שיעשה דברים אחרת. זה הקסם של ישראל, זה הקסם של יזמים. דווקא אפרופו, פה הישראליות והחוצפה, ולהאמין שהכל אפשרי, זה אני חושב עושה אותן מי שאנחנו, כאילו כאומת הסטארט-אפ, כן? וזה פחות קיים במדינות, בטח באירופה, בארצות הברית יחסית, שהאמונה הזאת שאתה לא רואה אף אחד בעיניים, כאילו אתה מאמין במשהו, ואתה עושה דרך אגב שבאמת יכול להיות שלא יצליח, אבל כבר התקדמת מספיק, אז אתה חותך ימין, אתה חותך שמאל, אתה כבר בפנים, אתה בתוך העשייה, אתה לא יושב עדיין וחושב מחשבות, אתה עושה. אתה נתקע בקיר, פונה ימינה, נתקע עוד קיר, פונה ימינה, שמאלה, וימינה, שמאלה, שמאלה. בסוף, אם גם יש לך מזל, זה מצליח מאוד. ואם לא, אז למה אתה תעשה את זה עוד פעם, זה יצליח בפעם הבאה.
יפה, יפה. אז בוא נתקדם לתחנה הבאה, ואז מה קורה, ואז זה, אתה חוזר לארץ, כמו שאתה אומר, עם אישה, עם ילד,
כן.
בלי כלום.
עומר בן שנה. עכשיו הוא בן 20.
אתה חוזר לאן לגור?
גרנו ליד חמותי, זה מה שעושים. בגבעתיים.
גבעתיים, אוקיי, ומה חוזר?
לא יודע, מה צריך את כל ההיסטוריה, תראה, אנחנו...
אבל בוא נגיד איך...
בגדול היה, אני חושב
ש... אז זה הפרק של אינוביד, אז מגיע אינוביד בעצם?
חזרתי לחברה הקודמת, אם זוכרים את בני טרושינסקי, הלכתי לעבוד אצל הבחור שגייסתי אותו, בני, ניסינו למכור את התוכנה באירו, אז כל מיני תלאות וענייני, בסוף מכרנו את החברה הזה, אז המכירה של נסי באה אחרי זה ב-2000 ומשהו, ומזה עשיתי את הכסף הראשון של המשמעותי שלי, מהמכירה אל נס, ואז באמת נולד הגראז' גיק, זה סיפור ארוך כאילו, אבל...
תגיד בקצרה לגראז' גיק.
יוסי איפשהו מצא אותי...
יוסי ורדי האגדי, כן.
יוסי ורדי האגדי מצא אותי דרך חבר משותף.
סיפרתי לך כשנפגשנו פעם קודם, שכל כמה טק נולדה, כרעיון של יוסי ורדי, יוסי ורדי דחף אותי. בין שלל הדברים היפים שיוסי ורדי עשה, זה...
כן, אז אני חושב שאיפשהו בתוך כל הדבר הזה, מה הייתי, כן, שנות ה-30 שלי, אז זה גם לפני איזה 20 שנה, לא יודע, משהו כזה, לא זוכר איזה 2004, 2005, התחלתי לבנות דברים, כאילו משם הוא מכרתי לחברה, עבדתי, התחלתי לבנות כל מיני רוב, חזרה לילדות אפרופו, יצא לנו סגור את הכל, לא צריך פסיכולוגים, יש לנו את הפודקאסט, התחלתי, אתה יודע, לחתוך, לבנות, לקחת מדפסות, לשבור אותם, להוציא מנועים, לחבר, לשים מכחול, לחבר לפלופי דיס, לבנות רובוט שמצייר, רובוט שנוסע, רובוט...
היה לך קשר עם אח של יופי, דידי?
עם דידי...
שבנה מכונות מופלאות כדי להטיז כדור מ...
דידי זה אח הגדול של יוסי ורדי, שהוא היום הוא אוטוטו בן 90, נכון?
88, 89.
כן, והוא בונה כל מיני מכשירים ומכונות, דברים מדהימים, כן.
דידי, אני מעריץ...
דברים מוזרים, הוא בונה מכשיר שזורק 300 כדורים בדקה מהכוס חד פעמית לצלחת חד פעמית.
זה המצב. שאני הגדול.
לא, אבל זה כאילו...
אני רוצה להיות דידי ורדי.
דברים אומנותיים.
הוא מייקר, העשייה, היצירה.
מדהים.
לא, אז אתה ויופי...
אנחנו חברים, רוצה להאמין שאנחנו חברים מאוד מאוד טובים. דידי, אני באמת מאוד מאוד אוהב אותו. וגיא, הבן שלו גם מאוד חבר טוב, אבל...
גיא בניו יורק עכשיו, נכון?
גם אני בניו יורק, חזרתי לפני חודשיים, שלושה לארץ, גרנו, כן, אני חבר...
גיא ורדי, גם מי שיקר מאוד דש לגיא, אם הוא שומע אותנו,
כן. שם בבנייני אתה...
כן, בבנייני התומים, כן, בגדלי התומים, החדש, המגדל.
סילברטק.
סילברסטין.
כן, סילברסטין. שגם חממה של סטארט-אפים, גם סיפור.
כן, גיא שווה לדבר איתו, מקסים, יש לו סיפורים מאוד יפים, גם
איש מיוחד במינו,
גם יזמות וגם, אז כן, אז ככה יוסי הכיר אותי דרך איזה חבר משותף, ששלח לו איזה רובוט שבניתי שמצייר ציורים, ומכמה מדפסות, ממש היה בתקופה הזאת שחזרתי, והוא הזמין אותי לאיזה כנס שלו שנקרא כינרנט, שאז לפלא ופלא, זה היה ליד הכינרת, והיו שם עוד עשרות חננות, כמוני, כאילו זה היה שוק של החיים, זה אני חייב ליוסי.
גילית שיש עוד?
יש עוד כאלה.
יוסי, התענוג שלו זה להסתובב ליד החננות האלה.
לאסוף אותה מכל מיני מקומות.
זה היה מבחינתי נס. זה היה כאילו, אתה יודע, כי הייתי תמיד בעולם של, כאילו שאני הייתי האוטקאסט, כאילו השונה.
המוזר, ויש פה בית מדרש למוזרים.
אז אתה יודע, כי לא גדלתי בעולם של ההייטק, ואז נכנסתי לשם, אבל לא מהעולם של הזה. ופתאום אתה רואה אנשים שכמוני, היה להם את המחשב הראשון ב-80s, ובנו, ונהנים, נהנים, אז עזוב את הכסף, כאילו סטארט-אפ, בהייטק יש טונות של כסף, ויש הבון עשייה, ומה שאנשים רוצים, אתה יודע, להתעשר, להתפרסם,
יוסי הוא חריג בעניין הזה לטובה, שהוא אוהב את לגעת באלה שנהנים מההייטק, מהעבודה בהייטק.
נכון.
לא דווקא על מי.
לא אלה ששם, לא בשביל הכסף, ולא בשביל זה, שואבים את זה, יש להם תשוקה לדבר.
אלה שבונים מכונות, נוגעים בהם.
בדיוק, דידי זה כאילו, תקח את דידי, שים אותו בהייטק, אז הוא בונה אימפריה. זה הנאה מהעשייה, מהיצירה, שהכלים הטכנולוגיים, פעם זה היה פטיש איזמל רתכת, שאני עבדתי בעולם הזה.
הוא צריך לכתוב קוד.
ועכשיו אתה כותב קוד, אבל אתה עדיין, הכלי הוא קוד, אתה לא כותב קוד, הכלי שאתה מתבטא בו קוד, אבל אתה עדיין עושה, אתה מייצר, אתה יוצר, קריאיישן, אתה ממציא. שזה החדוות העשייה, כאילו, שם בא, אתה יודע, פרספור לאינוביד, אינוביד, השם של אינוביד זה innovation in video, זה המצאה בווידאו, זה להגיד, אוקיי, אנחנו בתחום הזה הולכים להמציא דברים מגניבים. וזה ה... אני כבר 15 שנה עושה את זה, זה לא מעט זמן, אבל שם באמת התשוקה, זה באמת העשייה של לעשות דברים שאתה יכול לבוא, להראות למי שאומר, וואי, זה מדהים, מה עשית את זה, מה עשית את זה. אבל כן, אז שם פגשתי את יוסי, שם הוא הזמין
אותי. אז יוסי פגש אותך, הזמין אותך לכנרנט, לימים גם אנחנו היינו בכנרנט, בהמשך, כשזה כבר היה בנצרת, בגלגול השני של כנרנט, בגלגול המאוחר יותר.
באתי מארצות הברית כמה פעמים.
אז אני הייתי שם כמה שנים גם כן, גם תחת הכנפיים של יוסי.
בחצר שם.
כן, כן, בדיוק. אז רגע, הוא אוסף אותך, היית בכנרנט, התחברת לעוד גיקים כמוך.
כן, זהו, ואז העולם, החיים שלי השתנו, כאילו, כי הנטוורק, פתאום התחברתי לקהילה שלמה, חיבורים בין האנשים, עשרות, אם לא מאות אנשים שאני מכיר היום, זה הכל בזכות זה, זה כאילו, וכולם, אתה יודע, זה אנשים טובים, איכותיים, יצירתיים, אתה יודע, כאילו, יש, וממש כל החברים שלי התחלפו, כל העולם שלי התהפך מהדבר הזה, וכן, כאילו זה היה...
ואז נוצר הגראז' גיקס, ספר משהו על הגראז' גיקס, כי זה גם משהו, אני עצמי, יצא לי, יוסי הזמין אותי לשם כמה פעמים, ואני מגיע לאיזשהו מין מחסן אחורי כזה, בחולון, בנוהוור, בשום מקום, בחולון, באזור תעשייה.
הפלד 40 חולון.
והוא מביא לך לשם את היזמים של גוגל, את היזמים של, לא יודע, של ויקיפדיה.
כן, ויקיפדיה, פייפל,
כל מיני ענקי, AOL. ענקי הדור של ההייטק.
פייסבוק היה שם.
שיוסי צריך לגרור אותם.
לא, לא זקרברג, היה בן של הנגיד, איך קראו לו?
קליין. כן, כן, קליין.
לא, 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 לא.
פישר, דבי פישר.
שהוא היה אחד הבכירים של פייסבוק, הוא משך לשם כל מיני ענקי, ענקי הדור של ההייטק.
לארי היה שם מגוגל, לא?
סרגי גרין היה הבחורה מיהו, מנכלית של יהו.
מריסה מאיר.
מריסה מאיר הייתה.
כשהם עוד באו לארץ, הם הצליחו לבוא כולם.
אני זוכר כשאני הגעתי לשם פעם ראשונה, יוסי ורדי הזמין אותי.
כי אין גראז' יותר, אחרת היו ממשיכים לבוא.
אבל להגיע לאיזה מחסן אחורי בחולון באיזשהו מקום, וכינוס כזה של גיקים.
נכון.
ועומד, יושב על גם הבמה הזה, איזה ארגז הפוך, או איזה ארגז פלסטיק הפוך, זה הבמה. יושבים לך המיליארדרים הכי גדולים של ההייטק והענקים שמגיעים מארצות הברית. זה קסם, זה קסם של דבר.
קסם, נכון. אז הסיפור של זה בקצרה זה שאני, בטוחה שבאמת לך באותה תקופה התחלתי לעבוד ולעשות דברים, ובתחילת השיחה, אז דיברתי לך על סבא שלי, משה נטר, ואבא שלי, שלמה נטר. אז אבא שלי עוד עבד שם, בפלד 40. סבא שלי בנה את הבניין בשנות ה-30-40 בחולון. שהוא בנה מצבעה, והמכונה שחותכת מתקות, זה שם היה.
כן.
היה לו, כמו שלדידי יש בראשון סדנה, אז לסבא שלי הייתה סדנה שם, ולאבא שלי יש סדנה שם, עכשיו כבר הייתה, לצערי. ואז כשאני, אז מכרתי את החברה, המשכתי לעבוד בחברה שקנו אותם, לא עשיתי יותר מדי, התחלתי לבנות דברים. ככה הגעתי ליוסי וזה. אז שם אז לקחתי, היה שם מחסן עצים, היה את המחסן, ואבא שלי עשה יבוא עצים לארץ של אדני רכבת, לא, כל מיני דברים הוא עושה. אז פיניתי כמה עצים, התחלתי לעבוד שם. ואז אחרי הכנרנט, הכרתי את יובל טל, ואת, לא מפיוניר, מבוקסי, ואת גיל הירש, וגם את השותף
שלי. מי זה גיל הירש, עורך דין?
של פייס.
גיל של פייס.קום, שאחרי זה את סטרימינג אלמנטס, ונמרוד לה, מיליון אנשים. חברים מאוד מאוד טובים שלי. ואמרתי, תקשיבו, אני עובד שם בשבת, מותר?
מוצאי שבת, מוצאי שבת.
מוצאי שבת. אני עובד שם מדי פעם, אוקיי? מה זה עובד? לא עובד עושה כסף.
כן, ברור.
עובד חותך.
נהנה. משחק עם
דברים. לוקח אופנוע, חותך אותו לשניים, מחבר עוד אופנוע, עושה כאלה דברים, בונה עם הידיים. אז תבוא, יש בירה, נשים מוזיקה, נשחק משחקים באקסבוקס. ככה זה התחיל, זה לא גראז' זה לא נענה, פשוט היינו נפגשים, ונפגשים, ונפגשים. אז אמרנו, רגע, בוא נעשה את זה יותר גדול, ונביא עוד אנשים. ולאט לאט זה הפך למין קהילה כזאת, של מקום, בשביל זה נוצר שם, הרי מי בחר את המקום הזה מכל המקומות? זה פשוט שם היה... היה מחסן שיכולתי לעבוד בו. אבא שלי ישב ליד, היה לו את כל הציודים, הייתי הולך
מכונה כזאת,
דיסק, משאיל זה, חוסר, בדיוק היה לי את הזה, ואז היו מגיעים עוד חבר'ה, וזה היה שילוב נורא מעניין של הייטק ומשחקים וזה, ורובוטיקה וכל, ולואו-טק, לכלוך.
כן.
וזה הקסם של המקום, וזה גדל למאות, מאות, אני חושב שכאילו, בשאני עזבתי לניו יורק, כבר זה 300-400 חברים, הקמנו עמותה, הגייסנו לה קצת כסף, וזה היה, הכסף של המקום, זה היה לא חממה ולא סטארט-אפים, זה מקום שאנשים באים ועושים ובונים
אנשים
ויוצרים.
אנשים יוצרים שבאים ליצור.
חולקים ידע, ושיוסי, שיהיו אנשים מבקרים בארץ, דרך יוסי, הוא אמר, תקשיבו, תבואו למקום הזה לדבר. כאילו יש לכם הזדמנות לדבר, ואז נוצר עוד יותר כיף, זה גדל באמת למאות, ואפילו לאיזה 1,000 איש. לצערי, שאני עזבתי לניו יורק, ועוד לא, אינו וין, עוד לא הצליחה, אז אבא שלי, הם רצו לעבור דירה, אבא שלי מכר את המקום. ועכשיו זה לא שלנו, לצערי. אבל שם בעצם, שם נולד, התחברתי עם טל חלוזין, שזה השותף שלי באינובין. הוא היה גם אחד, הוא היה בן 26, סיים צבא.
אחד הגיקים שם.
אחד הגיקים, עד היום עדיין גיק.
אז בעצם שם הכרת את טל חלוזין, שהוא היה הקו-פאונדר שלך?
כן, הוא היה עוד מישהו באחד מהחבר'ה של הגראז' קיקס, מהגרעין הקשוח שלו, בנה דברים, עשינו דברים, והוא היה לו איזשהו רעיון, היה בן 26, אני כבר חושב, הייתי 40, לא זוכר כבר, אבל היה לו איזשהו רעיון, לעשות DVD אינטראקטיבי וזה, ואני התחלתי כאילו, לא רציתי להקים עוד חברה, כי היה לי כבר מספיק, כאילו...
הרגשת באותו זמן כבר כאילו...
כן, ורציתי ליהנות בחיים, כן. כאילו, עשיתי הרבה כיף, כאילו, גם התפרנסתי יפה, אבל אני אומר, העשייה, כאילו, בניתי דברים, עשיתי דברים, עזרתי לכל מיני חברות, אבל לא בשביל כסף, כי יש בזה משהו משחרר, כאילו, שאתה, לפחות בתקופה היא. אז אחד החבר'ה שעבדתי איתם זה טל, וחצי שנה עשינו דברים מגניבים בווידאו, כי זה לא היה, ביזנס, זה היה עוד פרויקט, בוא נעשה וידאו שאפשר ללחוץ עליו, שיורד בו שלג, אפקטים, כאילו, זה התחלה של יוטיוב. כאילו, שיוטיוב נחקשה על ידי גוגל, אז עשינו...
התחלת עידן הווידאו, כאילו, על האינטרנט.
כן, בדיוק, כשהווידאו התחיל להיות באינטרנט, ואז הרעיון היה של איך יראה הווידאו עוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה בעתיד, כן? ואמרנו, הווידאו הוא לא יהיה רק, זה כמו עיתון שאתה סורק אותו ושם אותו באינטרנט, זה התחלת האינטרנט, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני כל שלח בפקס, אני שם את זה באינטרנט. ואז האינטרנט הפך להיות משהו שיש בו טוויטר ופייסבוק וזה, כאילו יש בו כל מיני תוכנות וכל מיני דברים. אז אני אומר, אז אנחנו אמרנו, איך וידאו יתפתח? הוידאו היום הוא סטטי, בעתיד הוא יהיה...
אפשר להפוך לו לאינטראקטיבי.
הוא יהיה דינמי, אינטראקטיבי, ויקרו בו דברים, יהיה איפשהו בעולם...
מה שאנחנו מכירים היום, כן.
עדיין לא. זה עוד לא שם.
אנחנו עדיין לא שם.
תחשוב על עולם הווירטואל.
עדיין חתיכת וידאו זה חתיכת וידאו, אתה לא יכול לשנות אותה. זה לא כמו חתיכת אינטרנט.
אתה אומר, שלח לי את הוידאו, אתה רואה וידאו. שלח ליוטיוב, תראה וידאו, אתה רואה וידאו.
אתה לא יכול לשנות אותו, אתה לא יכול לגוע בו, אתה לא יכול...
כמו HTML, תחשוב על HTML ו-CSS ו-HTML, כאילו טקסט, קח דף עם נייר, תשים HTML באמצע ותגיד, הנה הדף הזה באינטרנט. אבל ה-HTML מאפשר לך לפרק את זה ולהרכיב את זה מחדש 200 פעם, ולהחליף ולהוסיף ולהאריך ולעשות שיר. הנייר לא, אתה אומר, קח, תעביר את הנייר. וידאו במצב הזה של נייר. תצלם וידאו, תערוך אותו, כמו הפודקאסט.
הוא עדיין תקוע.
אגב, אודיו גם, הפודקאסט הזה, אתה תחתוך אותו, תוריד אותו לגודל שלו, תשים אותו, עוד 200 שנה תבוא, תעשה פליי, תשלם, תשמע אותו דבר.
בדיוק.
לא יקרה משהו.
זה לא משהו חי, נושם, אינטראקטיבי.
בדיוק. ואתה אומר, אנחנו אומרים וידאו, שוב, תחשוב על עולם של גיימינג, כאילו של משחקים, אתה אומר, וידאו, אומר, אוקיי, צילמתי איזושהי מציאות מסוימת, אבל שזה אומרים, augmented reality, virtual reality, קח את זה לעולם הזה, וזה פתאום מסתדר לך. עכשיו, זה מפחיד קצת, כאילו, כי מה זה אומר, ואיך העולם יראה, אבל אנו חייב להיות...
העתיד הוא מפחיד, גם מפחיד וגם מעורר תקווה.
בדיוק, מאוד מעניין. אז אנחנו אומרים, תחשוב על זה שאתה מצלם איזושהי, מצלם משהו, והדבר הזה יכול לחיות, פתאום במקומך נשים מישהו אחר, פתאום זה נשים מישהו אחר, אפילו אני אוכל לעשות קליק על הזום הזה ולקנות אותו, אני אוכל ללחוץ, להיכנס, לשנות את הווליום ולעשות משהו אחר, אני אוכל לראות מוזיקה, קליפ של מוזיקה, ולעשות איזושהי אינטראקציה, ולא פשוט, לא, כאילו לעבור מחוויה פסיבית, שאתה נשען אחורה וצופה, לחוויה שאתה...
אתה משחק, אתה זה,
כן, אתה... כן, בדיוק. אתה... אבל על תוכן שהוא לא נבנה כמשחק, הוא נבנה כסרט, קולנוע יכול להיות. זה, בוא נעשה דבר
מדהים. זה החזון, זה החלום.
זה החלום. כיף, מגניב, בנינו, אז גייסנו כסף, הסיבוב הראשון היה...
רגע, אז החלטתם לבנות חברה שמה היא עושה?
חצי שנה לתוך
ה... פיוטר אוף וידאו, העתיד של הוידאו.
ומי שאתם יודעים, ביזנס, מה היא עושה?
כלום, קדחת, כיף.
אז מה, זה גייסם באיזה
שנה? חברה לעשות כיף.
$3 מיליון מג'נסיס.
על מה? על בלי ביזנס?
אז לא, היה כבר, א',
מי זה היה אז בג'נסיס? זה היה עדן שוחט? מי זה היה?
היה עדן,
עדי שלב,
אבל אז השותף שעדיין עכשיו בבורד שלנו, ו-15 שנה אחר כחברה ציבורית, זה ג'ונתן סאקס, כי ג'נסיס לא קיימת יותר.
היום ב-F2, כן?
כן.
כן.
אז ג'וני...
לא, אבל רגע, היום אין דבר כזה, ככה, בלי ביזנס, בלי תוכנית עסקית, בלי שום דבר.
היה לנו דמויים שהם היו מעיפים לך את הסחק, כמו שאומרים בארץ עכשיו. הראינו דברים שאתה היית מסתכל על זה ואומר, אני לא מאמין שזה אמיתי מה שאתה מראה לי. בנינו טכנולוגיה, זה לא בנינו את הטכנולוגיה כבר, כאילו את ה-proof of concept, היה אז, תקשיב, על הדבר הזה, אני חושב שנתיים אחרי זה זכינו בשנה או שנתיים בדאבוס, World Economic Forum for Innovation, טוויטר, אינוביט ועוד כמה חברות. טל השותף שלי נסע לדאבוס עם יוסי. בשנים הראשונות קיבלנו פרסים, כאילו אנשים היו מסתכלים על זה, מה זה הדבר? אני זכיתי, הייתי, זכיתי, כתבו, יש את ה-People Magazine של המאה בשנה, לא הייתי בתוך המאה, כתבו People That Will Change Your Life, צביקה נטר.
וואה.
אני עדיין מנסה לעמוד בציפיות, כאילו.
לא, אבל כדאי לדעת, כי אנשים מקשיבים לנו היום כמעט הקרנות לא ישקיעו בדברים שאין אותה...
לא, אבל זה קצת שונה, כי תחשוב שבאים עם טכנולוגיה מאוד 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 עתידנית, שהם כבר פיתחו אותה.
לא, יש לה...
וברור שיש לה הרבה יישומים עסקיים, ואומרים...
אבל הקרנות לא ישקיעו היום, אם הם לא יראו את
זה... לא יודע מה זה היום, היום לא יודע במה משקיעים
בכלל. אלא אם כן, זה עזרתי דרתי, אבל...
זה לא מדויק, לא מדויק. אני חושב שזה לא מדויק, להפך, אני חושב שדווקא... אני לא מדבר על היום כרגע, כי אתה יודע, כי העולם עובר עכשיו תהליכים מאוד מסוימים של שינוי. אבל אז אני לא מדבר על השנייה הזאת, אבל בהחלט אני חושב שאם אתה בא עם איזשהו רעיון פורץ דרך, ומראה התכנות טכנולוגית, כי אתה מראה משהו עובד, ואתה, עכשיו, תראה, כן באנו עם סיפורים, מה זאת אומרת מודל עסקי, זה אומר, לא אמרנו, תקשיב, אפשר יהיה לעשות כאלה דברים, אפשר יהיה, זה enabling, טכנולוגיה שמאפשרת לעשות דברים, אז אתה אומר, תחשוב מישהו היה בא,
פרסום יותר טוב,
להשקיע בחברה שמייצרת HTML, את התשתית לבניית האינטרנט, ואפשר יהיה לעשות כל מיני דברים, אז בדיוק, אז אתה רואה, הפרסום יהיה יותר טוב, ותהיה תוכן קולנוע יותר מעניין, יכול להיות תוכן טכני ספורט, אז היה לנו רשימה של כל מיני יישומים, אתה צודק שזה לקחת סיכון, כאילו, אבל מה שאתה אומר באמת, רואים יזם שאני הייתי כבר 20 שנה על הכביש, כאילו 15 שנה על הכביש, בחרתי, קניתי, נכשלתי,
עליתי. זה היה תעודת פיתוח שלהם, אבל יזם פעם ראשונה שיגיע ויגיד, תקשיב, המצאתי טכנולוגיה להאיץ את האינטרנט פי 5.
אם
הוא לא מגיע ומראה שיש תכנות, לא רק שיש תכנות, הוא לא יראה שיש לו כבר את הלקוחות שכבר עושים.
אתה לא יכול לסיבוב, מה זה לקוחות? זה היה מוקדם מדי בשביל לקוחות. אני חושב שאם אתה בא עם, אני מסכים, שאם יזם שיודע לנהל עסק, יודע לבנות חברה, מבין מה זה ביזנס, מה זה כסף, מה זה לגייס אנשים, מה זה לפטר.
פלוס הטכנולוגיה.
פלוס טכנולוגיה, אז יש פה את השילוב של שני הדברים, זה לא רק טכנולוגיה, אתה צודק. אם היה רק טכנולוגיה, אני חושב שמה שקרנות היו עושות, או שולחים אותך לחפש מישהו שזה, שותף, או היו מביאים איזה מישהו ונסים לחבר אותה, יש להם מה שנקרא Entrepreneur in Residence, או בדיוק יש לי טעות שעכשיו מחר חברה, בוא לפה, תכיר את הבחור, כי מסתובבים אנשים טכנולוגיה ורעיונות מדהימים.
האוניברסיטאות מלאות בחברות יישום מפוצצות
בפטנטים. נכון, וגם אם יוסי חזר יוסי היה כל מיני, כמו כינרנט היה בטכניון, טקנט, לא יודע איך קראו לזה, שם היה נמרוד רותם, גם שם יוסי מצא כל מיני גאונים כאלה, שגם עכשיו עושים דברים מדהימים, שעשו כל מיני תחרויות, אז כאילו זה בדיוק העניין, יש אנשים עם רעיונות, עם יצירתיות, רעיון טוב כשותפות, למצוא מישהו שגם, שלא ילך, שיודע לבנות חברה.
שיודע ביזנס.
אוקיי, בוא נחזור
לדעתי כן אפשר לממן אותו.
גייס 3 מיליון דולר על רעיון, ועל צוות חזק שיודע לממן.
כן, זה היה 3-6 מיליון על הפרי, זה
שליש מהחברה.
שליש, יפה, יפה מאוד.
בשנת,
במושגים של היום, זה, מה?
שנה?
2007-2008.
רגע, במושגים שלה זה יפה מאוד.
אז זה מאוד.
זה גיוס יפה מאוד.
נכון.
בסדר, זה היה לפני דור, כן.
אבל היום כבר חזר חזרה, אני חושב, היום גם
כבר
אחרי הפיצור.
אבל... עד היום הם חבר'ה עם הבעלי, אנחנו התפקנו במיליארד, מאז ירדה מנה, אבל מיליארד ומשהו, הם היו 20 ומשהו אחוז מהחברה, ג'נסיס.
עשו יפה מאוד.
עשו יפה מאוד.
על השלוש מיליון, עשו יותר
מי...
צריך למכור גם, כן, אבל חברה עכשיו...
כשהנפקתם אפילו הייתם איזה 1....
היינו 1.1 מיליארד.
אז הם כמעט עשו פי 100 על ההשקעה שלהם.
גם אפשר היה למכור, חלקנו מכרנו קצת בהנפקה.
כן, בסדר.
עשו יפה מאוד, בוא נגיד.
היא ירדה והיא תעלה, הכל בסדר.
אני מאוד מקווה ש... אני מאמין שהם שמחים.
כל המשקיעים מאושרים, אין ספק.
אז... אבל נכון, ככה עשינו את זה, ואז עברתי, ודרך אגב, החברה כמעט מתה איזה 3 פעמים, זאת אומרת, זה לא נהיה, זה לא overnight success, כאילו, זה לא הצלחה בין לילה, זה הצלחה בין לילה במשך 15 שנה.
איפה הלקוח הראשון, איפה...
אז זהו, אז המון שנים, אנחנו בינו את התכנון, אני חושב שרק לקחנו 2-3 לבנות מוצר, כאילו, זה המון זמן, ורצנו על איזה 15, זה היה ממש, כי הלכנו, כי בגלל המאוד, הרעיון המאוד בוסר הזה, ניסינו כל מיני דברים, אני חושב שהלקוח הראשון ששילם היה לנו שני עולמות, כאילו שאחד היה ירד, אחד היה של תוכן, של לעשות וידאו, זה הכל בארצות הברית. אז שם יש מישהי רייצ'ל ריי, ב-CBS עשינו משהו שאתה יכול לקנות דברים. זה כל מיני ראינו שהיה 200 סטארט-אפים כאלה שהתעדו מאז, אבל ניסינו המון דברים, ניסינו טכנולוגיה שאתה קונה דברים שאתה רואה בוידאו, אתה לוחץ.
אני רואה וידאו יפה, נגיד מישהו... יש לו תיק מאוד נחמד, אני רוצה את התיק הזה.
אומר לך את זה מאמזון.
כן, מביא לך את זה מאמזון, משלמים
את זה. הרעיונות הישנים האלה לא באמת הלכו.
נכון, אבל לא, אז אני אומר, שאלת מה, אז עשינו כזה, עשינו כזה, עשינו מה שנקרא מיוזיק וידאו, יש וידאו שב-MTV, אז עבדנו, היה לו לקוחות מדהים עם MTV, CBS, פה 100,000 דולר, פה 50,000 דולר, זה יפה, אבל זה לא סקלבל, זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי, איך אני עושה עוד ועוד.
זה לא מכונה שצומחת ומכפילה את עצמה כל הזמן.
ואז איפה מגיעה הפריצה דרך
העסקית? אז הפריצה דרך היה למקנת כניסה לעולם הפרסום, אז עשינו המון המון דברים, אבל אז הבנו, ולא משנה, כל מיני ספונסרים, אז הבנו שהכסף הגדול היא שבפרסום, בעצם אתה צריך למצוא אזור, שיש בו משהו שאתה יכול לחזור על עצמו עוד פעם, בדיוק, לייצר מכונה שמדפיסה מאותו, ואז אתה מגיע אליהם, איך אומרים סקייל בעברית?
צמיחה.
צמיחה, סדרי גודל, כאילו, של להגיע לסדר גודל, שאז זה נהיה באמת מאוד כלכלי ומאוד מעניין. אז בעולם הפרסום, בפרסום בטלוויזיה, יש לך המון וידאו, הווידאו באורך 15 שניות, 30 שניות, אז אתה לא צריך עכשיו לעבוד על סרט של שעה וחצי, ואז זה לא מצליח לך. אתה עובד על משהו שהוא 15 שניות, הוא זריז 30 שניות, יש בו המון כסף, כי עולם הפרסום מוציא 200, רק בטלוויזיה 200 מיליארד דולר בשנה. כן? זה המון כסף, המון אנרגיה הולכת לבנות את הפרסומות האלה שיגרמו לאנשים להגיב, לעשות, להבין. ואז הטכנולוגיה שנכנסה לעולם הזה, אמרנו, נעשה פרסומות אינטראקטיביות. שאתה יכול ללחוץ, כי הפרסומת אומר, אוקיי, אני אוריד קופון לקוקה קולה, אוריד קופון לחתולים, אני רואה אוטו של הונדה, אני אומר, רגע, אני אלחץ, אני אראה את זה, איך זה בצבע אחר, אני אלמד דברים, אני...
להפוך את הפרסומת היא כאילו יותר, חוויה יותר עשירה, של פרסומת שתגרום ליחס המרה הרבה יותר גבוה.
בדיוק. אוקיי, מי הלקוח הראשון שאתם מבינים שהוא כמכונה ולא לקוח?
אני חושב שבדווייזר, היה לנו כמה לקוחות...
בדווייזר של הבירות.
רצנו, אפרופו מהניסיון העבר שלי, על 3 מיליון דולר האלה, רצנו שנים, עד שלא מצאנו את הפריצת דרך, שבאמת, אז אתה יודע, אתה
הולך... חייתם על נמוך.
מה?
שרפתם קצת כסף.
נכון, מצאנו את זה, ואז עשינו את זה.
לא, רגע, אני רוצה להגיד לחזור לנקודה הזאת. אמרת, שוק הפרסום זה השוק המעניין, שם יש הרבה כסף, שם הם רוצים שיהיה אינטראקציה של הצופה, שהוא יעשה פעולות והכל, אז שם מצאתם את הלקוח הראשון בעצם?
כן, שם היה לנו איזשהו, מה שנקרא פאבלישר, מישהו שמריץ פרסומות, אז הם מכרנו לו את הטכנולוגיה, והוא מכר את זה, אומר, תפרסם אצלי, אני אעשה לך את הדברים המגניבים האלה של החבר'ה מישראל. וכן, וזה התחיל לעבוד. ואז החלטנו בעצם את כל שאר המוצרים שפיתחנו שונות, שפשוט השמדנו את הכל.
יפה.
כי אז במיניין של מיקוד, אמרנו, על זה אנחנו הולכים, יש בזה עתיד.
שגם מיקוד זה לקח מאוד חשוב, כאילו...
סופר חשוב.
בסטארט-אפ אתה חייב להיות מאוד 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 ממוקד, איפה השוק שלך, איפה הלקוחות שלך, איפה הכסף הגדול.
נכון. ופה זה באמת ההתחלה, אני מסכים מה שהוא אמר, שזה התחלה לא טיפוסית, כי באנו עם המון יכולות, ולא בהכרח עם האפליקציה. אבל אני חושב שבשילוב של ניסיון שלי והפשן בתחומה של, 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 של טל, ניווטנו את זה בצורה כזאת שלא שרפנו את הכסף, המשכנו לחפש, חפש, חפש, חפש.
זה הלכם תהליך דרך של ניסוי ושהיה ניסוי ותהיה עד לזהות איפה השוק.
ואז החלטנו לסגור את כל המוצרים האחרים. כל הדברים האחרים שעשינו, שהיו שם מוצרים מאוד מעניינים, פשוט הפסקנו, לא תמכנו, לקוחות MTV אמרו, אנחנו רוצים עוד אחד, אמרנו, אין יותר או אחד. קחו 100,000 דולר, לא רוצים. אז שם ההחלטה באמת ללכת רק על זה, ומשם בנינו את העסק.
שזו החלטה מאוד מאוד חשובה של יזמים. בסוף להבין לאן אתה הולך, ולהזיז את כל ההסחות דעת.
נכון.
שיכול להיות פתאום לקוח, כמו שאתה אומר, הוא נותן לי 100,000 דולר. תודה על 100,000 דולר, לא תודה.
נכון, כי אז כי לא יהיה לך, כן, כי אתה תהפוך לחברת פרויקטים, אתה לא יצא מזה חברה, יצא את הנותן שירותים. העסק הזה, אני חושב שבנינו אותו תוך כמה שנים, הפכנו את זה לחברה של 13 מיליון דולר, רק מהמוצר הזה. זאת אומרת, הוא גדל מ-0 ל-13 מיליון.
מכירות.
מכירות. הכנסות על המוצר הזה, עד היום, כאילו אנחנו שחקן פרסומות אינטראקטיביות בווידאו, גם על טלפון, גם על דסטופ, ועכשיו בטלוויזיה חכמה, אנחנו השחקן הכי גדול בעולם בתחום הזה.
הוא מדהים.
ומשם, זה אולי באמת לפרק אחר, הוספנו מאז עוד 2 מוצרים, כאילו, אז ברגע שנדיע חברה, זה כבר הגיע ל-80 איש, לכן אני אומר, אינוביד הייתה איזה 80 איש, 10 שנים, כאילו, זה לא היה הצלחה, אתה יודע, גם 13 מיליון דולר זה יפה, אבל זה לא פסיכי.
כן.
זה לא אינסוף כסף. היום אנחנו סרגול של 130 מיליון דולר, כן? אז
מחירות.
באמת שמרנו על זה, יש 50, 30, דרך אגב, גם מאוד מאוד נהננו, כאילו, זה לא סבלנו. עשינו דברים מאוד מאוד מעניינים, עשינו את זה, זה התחיל להצליח, פיתחנו עוד איזשהו מוצר שזה שרת פרסומות, שוב לא ניכנס לזה בגלל קוצר הזמן, שאנחנו מתחרים שם בגוגל, וזה המוצר שפרץ עוד יותר. היום זה המוצר שעושה 70-80 מהכנסות, כאילו עשרות, 70-80 מיליון דולר מהכנסות שלנו, דווקא על ה...
ככל שנכנסתם לעולם הזה של הפרסום...
בדיוק, הבנו צרכים, בדיוק.
וזה גם תהליך שקורה ליזמים טובים, שאתה נכנס לאיזשהו תחום, אתה נהיה מאוד מבין טוב בתחום, מבין מה צריך לעשות.
בדיוק.
ומייצר את
אתה מתחיל להקשיב ללקוח.
מוצרים, בדיוק, נוספים,
אתה בא, דברים. אתה בא עם החוצפה, מה שדיברתי עליך כיזם, אתה אומר, אני, יש לי איזה חזון לעתיד, אני הולך לעשות את זה, וכולם אומר לך, עזוב, לא, אתה אומר, אני אעשה את זה. ואתה עושה את זה, אתה מאוד עושה את זה. ובדיוק כמו שאתה אמרת, כשאתה נכנס לשוק, והדבר שמצאת מצליח, יכול להיות שזה פוק, מזל, במקום האחרון, בזמן הנכון, בניהול נכון, אתה אומר רגע, ואז אתה מגלה שהשוק בכלל צריך דברים אחרים, כאילו, אוקיי,
הכאב שלהם הוא כאב אחר.
הכאב הגדול במקום אחר. אתה עדיין מעתיד, אתה עושה להם את הדובדבן על הקצפת, אומר, תעזוב, אני צריך את העוגה.
זה המקום הכי טוב בדרך כלל ליזמים לצמוח, שמגלים איפה הפאנק ואז הם טסים.
אז שם נכנסנו את זה.
וזה תכונה של יזם טוב, הוא קודם מקשיב ללקוחות שלו, והוא מבין מה באמת...
מקשיב, זריז, משתנה מהר תוך
רגע. זה מאוד טריקי העניין הזה, כי מצד אחד, אם תחשוב מה שדיברנו בהתחלה, שאתה צעיר וזה, יש איזשהו דווקא בעניין של התמימות. א', ברור שרצוי שאתה חי איזשהו צורך, הוא רואה איזשהו ברור שזה. אם זה משהו שהוא ברור מדי, אז כל העולם ואחותו יעשה את זה.
נכון. כן.
יש איזשהו משהו בזה שההתחלה, הניצוץ הראשון, צריך להיות קצת שיגעון, כאילו קצת שקוע, הרי מה זה הון סיכון? אתה הולך ל-40 משקיעים, וכל מה מכלל הלך לעזאזל, זה לא רוצה, בסוף אתה צריך אחד. אבל 40 איש אמרו לך, לא, זה כנראה לא כזה טריוויאלי, ברור.
כן.
אתה חייב לבוא, באיזשהו שלב, אתה גדל מספיק, יש לך משהו שברור שאם אתה מתעלם מאיפה שהשוק נמצא, כאילו, כשיש לך כבר את הלקוחות, ויש לך את המערכת יחסים איתם, אתה אומר, אוקיי, מה עוד אתה צריך, מה עוד? אתה מתחיל, ושם אתה ממשיך לגדול. אבל אם תתחיל ככה מהיום הראשון, לדעתי, זה דינמיקה מאוד, כאילו, זה תהליך, עכשיו, זה לא מדע מדויק, אבל זה תהליך שאתה צריך, כאילו, יש תקופה שאתה דווקא צריך להיות טיפה משוגע, וטיפה כאילו מחוץ לקופסה,
ללכת דווקא,
לקחת סיכון, ריסק טייקינג, אתה אומר, אני הולך נגד כולם ואני אעשה את זה, ויש שלב שאתה, כשהחברה מתחילה לצמוח, אתה באמת צריך לשים לב מה אומרים לך, בעיקר הלקוחות שלך, וזה לא לקוחות של, אם היה לך את זה הייתי קונה, ואם היה לך את זה כולם אומרים. הכוח שמשלם, יש לנו פרוקטר אנד גמבל, אפל זה לקוח שלנו, ג'נרל מוטורס זה לקוח שלנו, טויוטה זה לקוח שלנו, אז שג'נרל מוטורס אומר לך, תקשיב, יש לי בעיה באיך אני מודד פרסומות בטלוויזיה, עכשיו זה עבר זה, אני לא יודע את זה, אוקיי, אנחנו קנינו חברה ב-150 מיליון דולר, כי הלקוחות שלנו אמרו שזה מה שהם רוצים, אמרנו, טוב, שאנחנו טכנולוגים, ייקח לנו עכשיו הרבה זמן לבנות את זה.
בוא ניקח מישהו שעושה.
בוא נקנה מישהו שכבר יש לו את זה, נחבר את זה.
ואתה כבר מפיץ אותו לאפל ולזה ברגע אחד.
נכון, אז זה כבר עולם אחר, זה עולם של חברות כבר גדולות.
יש לי המון 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 שאלות לשאול, אולי נעשה עוד פרק, אבל יש לי שאלה אחת שאני רוצה אולי להקדיש עליה חצי דקה.
בכיף.
בשיחה המקדימה שלנו אמרת לי, שלא תמיד יזם הייטק חייב לבוא מתואר שני מהטכניון, מדוקטורט למדעי המחשב, אמרת לי לעצמך, אפילו בקושי סיימתי בית ספר, זאת אומרת, זה אולי משהו שחשוב
נכון.
ליזם להבין מאיפה יזמות צומחת, מאיפה יזמים צומחים.
אני חושב שהיזמות צומחת, לא יודע, מהלב, מהראש, יש לך איזשהו דחף, אני חושב שזה כאילו איזשהו דחף לעשייה, לעשות משהו, לבנות משהו, או להתפרנס, אבל משהו שאתה מחפש, ושאני חושב שגם שהוא לא, קצת לא ללכת בתלם, כן? כי הרי כי מה זה יוזמה, להיות יזם, או לפחות למשהו גדול, כי אם אתה רוצה לפתוח את המסעדה, זה גם סוג של יוזמה, אני כאילו, או משהו, זה עסק, אם אתה מדבר על סטארט-אפים ומשהו שיגדל מאוד, אתה כנראה צריך לבוא עם משהו שהוא ייחודי. אז זה איזשהו דחף שיש לך בפנים לעשות משהו, ולקחת איזשהו סיכון, וללמוד. עכשיו, מה שאתה אומר, זה לא משהו שבחר, יש מסלולים, זה כמו אומנות, שמישהו מצייר מאוד יפה וזה, זה לא, אתה יכול ללכת גם לאקדמיה וזה, אבל אתה יכול גם לשבת בבית, ואם זה משהו שיש לך תשוקה אליו, אתה יכול ללכת ולעשות אותו. אז אני טכנית, היה לי קשיים מאוד קשים בלימודים, בדיעבד, זה משהו בגיל 30, הודיעו לי שיודעים מה יש לי, אבל כשאתה רצה, אתה חושב שאתה טיפש, עזוב, זה לא עשיתי בית ספר, אני גדלתי בתור טיפש, אני חשבתי שאני טיפש,
שגדלתי בבית ספר. בבית ספר אמרת, אני לא תלמיד טוב.
אתה נכשל, אתה מה זאת אומרת, הולך לחטיבת הביניים, לומד ספרות, לומד היסטוריה, לומד תנ"ך, אתה מקבל 50, 60, 40, 50, 60, אז מה זאת אומרת, עכשיו, בתור מבוגר, ברור שזה נשמע את זה, אבל בתור, כאילו, כשאתה ילד, וזה הרפרנס שלך, היום העולם השתנה קצת, אבל זה, אתה משווה, אתה אומר, הוא קיבל 100, הוא קיבל 90, אני לא מצליח לי,
אז אני תלמיד חלש.
אני תלמיד חלש של הילדים שלי, אני לוקח לי זמן לחשוב, יש לי איזה משהו עם תאריכים, וזה שלא מסתדר לי בראש.
כן.
ולקרוא, אני לא יודע לקרוא בכלל כמעט. זאת אומרת, אני לא קורא יותר מעמוד, אני לא מסוגל לקרוא, אני משתגע. אבל אז אתה באמת צריך להתאים את עצמך, כאילו, זאת אומרת, אתה מסתדר עם, אתה חושב על הסיפורים של הישרדות, כאילו, ביערות, שואה חס וחי, כאילו, אתה, אתה, אתה צריך כבר לעשות, זה מה ש, אתה צריך להתאים את עצמך למצב. זה המצב הנתון. אין, אז לא חלמתי אפילו
איך אוניברסיטה. גם איפה היתרון שלך במקומות האלה.
בסופו של דבר, זה אנחנו, שאנחנו מבוגרים, אנחנו מבינים את זה, שזה בסוף גם היתרון שלך. אבל שאתה צעיר, אתה חושב שכאילו, אתה מנסה להיות
כולם. החוסר סבלנות למצב רגיל הוא יתרון, השיעמום הוא יתרון.
נכון.
הוא גורם לך לחשוב, להמציא דברים.
זאת אומרת, כאילו, אחד כמוך היה צריך לצמוח במסלול אקדמי, זה בחיים לא היה קורה. היית כנראה אקדמאי לא טוב כנראה. אבל במסלול היצירתי, היזמי, המייקרי, שם צמח הצביקה, שהתלמיד, הנה יש לי כבר כותרת לפרק, התלמיד שנכשל בלימודים, והקים סטארט-אפ של מיליארד דולר.
אתה יודע, שהנפקתי את החברה, אני לא יודע אם זה היה ביום של ההנפקה, זה בדיוק לפני שנה, בדצמבר 1st, אני חושב שזה היה, המורה שלי בחטיבה, הייתה לי מורה למתמטיקה, משה קליין. בקשר בפה.
משה קליין.
משה קליין, נשמח לשלוח לה את הפודקאסט הזה. אני חושב שכתבתי לה בפייסבוק, ולא היינו בקשר הרבה שנים, על ההנפקה, ולא, זה לא משהו שהשבצתי, לא תמצא הרבה פוסטים שלי, אפילו על ההנפקה. אבל זה מה ששלחתי לה להגיד לה תודה, כאילו, כי בתוך כל הדבר הזה היה מישהו אחד שכאילו...
היית המורה שלי.
שהיה איתך הרגשה שמבינים אותך, שרואים אותך, שאתה קיים, שאתה...
שאתה לא כזה כישלון גדול.
שיש שם משהו.
שהיא מאמינה בך, מישהו שמאמין בך.
כן, 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 כן. זה אם יש איזה טיפ להורים, מורים, וזה באמת מראה לך איזה שינוי בין אנשים יכולים לעשות, אז אתה כאילו... וזו עובדה שאתה יודע, בגיל 50 עוד זכרתי את זה.
אולי בתוך כאילו חוויית הבית ספר שהייתה פחות טובה, היה את אותה מורה שהאמינה בך ואמרה, צביקה, יצא ממך משהו.
יצא ממך, כן. אתה לא, איך אומרים, לא עומד בפוטנציאל, אז מישהו אומר, לא, אתה בסדר. יפה. אז כן, אז לדברים כאלה, אתה יודע, כמחנכים, כמנטורים, כהורים, אני חושב שבאמת, לפעמים כל מה שאתה צריך זה שמישהו יאמין בך, או כמובן להאמין בעצמך, לא לכולם זה כאן.
תקשיב, יש עוד מיליון שאלות, אנחנו בקושי נגענו בקצה הקרחון, גם של המסע האישי שלך, גם של אינוביד כמובן, שזה חברה ענקית, גדולה, מצליחה, נצטרך לעשות עוד פרק, אני חושב.
בכיף. אתה כמו שאתה שומע, אני נהנה, אני טועה, אם בסוף הדבר הזה, רק שסיימנו את זה, וזה גם יופי של סיום, בסוף הדבר הזה יש איזה מישהו מהקהילה שלכם, מקהילה שלי, מקהילה, לא יודע, לא משנה מה, שזה כאילו גורם לו להאמין בעצמו, להאמין ביכולת שלו ולקחת יוזמה, לנסות.
אז שווה כל אינוביד בשבילך.
אז בדיוק, אז זה שווה, זה שווה, זה משהו ש... אתה יודע, חלק מהחזרה שלי לארץ, כאילו גרתי 12 שנה בניו יורק, חזרתי, זה באמת לעניין הזה של להיות חלק מקהילה, שהיא חשובה לי, שהיא יקרה לי, ולתרום בכל מיני צורות,
זאת אומרת, חיית הרבה בניו יורק, אבל שם זה לא הבית, הבית זה פה.
זה יותר מזה, כן, זה גם העשייה, כשאתה מסתכל על העשייה חברתית כאילו, כן? זאת אומרת, זה לא עניין של הבית, הבית בסדר, כאילו, יש אינטרנט, מה הבית שלי היה בזום, כאילו, איפה גרתי שנתיים האחרונות, בחדר שאינה בזום. העניין שאתה רוצה לעשות יותר מלבית, כאילו, כחלק מקהילה, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בזה בחברה מאוד, ואתה רוצה לתרום לקהילה, ולתרום לחברה, ולתרום למדינה, אז בשביל שאני רוצה לעשות, אז ברור שאני רוצה לעשות את זה, אתה יודע, פה. איתכם, עם אחרים, עם האנשים שפה, כי זה הבית. אם אני יכול לעזור, אם אני יכול להשפיע, אז עדיף, אני אישית, זה מרגיש יותר טוב. הבן שלי התגייס לצבא עכשיו, כאילו, לא יודע, מרגיש לי נכון פה.
מדהים.
אז זו תחושה הרבה יותר טובה.
תקשיב, כזאת תחושה אופטימית, מה שאומרים, לתפארת מדינת ישראל.
מדליק משואה זו.
איפה המשואה, כן, בדיוק. יאללה. אז תודה רבה, תודה היה מרתק, עוררת בנו הרבה השראה,
שבת שלום.
וניפגש בפרק הבא, כן. בעזרת השם.
תודה רבה, בעזרת
תודה.
השם.